שלושה שיודעים.
בוקר טוב, שלום שלום, כיף להיות כאן ולפתוח את חמישי כאן בכאן תרבות. אז אתם מאזינים ומאזינות בתדרים 104.9, 105.3, גם בערוץ כאן 11, אנחנו נהיה עם הצופים והצופות של הערוץ עד השעה 8, וברדיו עד השעה 9. אז אני גיל מרקוביץ' ואני אתחיל מתודות לכל מי שככה עמל כאן מוקדם. נגיד תודה לענת אורי, עורכת התוכנית, גיא פלאביאן, הטכנאי באולפן, דניאלה בן יאיר המאפרת, ו... הכי חשוב, למי שיושב איתי כאן באולפן וילווה את המשדר של השעתיים הקרובות, דוקטור אופיר בנימין מהחוג למדעי האמזון, המכללה האקדמית בתל חי. היי.
היי, בוקר טוב.
בוקר מצוין. נכון, גם לי, אני שמחה שגם לך כיף פה באולפן שלנו. אז אנחנו נדבר הפעם על משהו שאני ברמה האישית מאוד אוהבת, אבל באספקטים מיוחדים שלו, וזה מזון. אז ככה, זה ממש בצורה כללית. נדבר על מזון, אבל... אני רוצה באמת להבין את הדרך שאתה עשית, כי הזווית הזאת שאנחנו נבחר של טכנולוגיה מזון, זו זווית שלא נראה לי שיוצא הרבה אנשים לדבר עליה. אז אני אשמח ככה שתספר לי קצת על הדרך. רק לפני כן אני כמובן אומר שיהיה איתנו, יש לנו שעתיים קדושות, אנחנו נדבר על מצד בעלי החיים, אנחנו נדבר על מחזות זמר, כמו בכל יום חמישי עם טל וייס. אנחנו נשאל את מיכל חמו לוטם מה יהיה השבוע בסטטוס קופ בתוכנית שלנו כאן בכאן תרבות. ואנחנו באמת, כמו שאמרנו, נדבר על הרבה אספקטים של מזון, מרקם, טעם, ריח, כל מיני חומרי גלם מיוחדים.
כן, כל הדברים הטובים.
כן, כל הדברים הטובים שאתה מתעסק בהם ביום יום שלך.
נכון, נכון.
אז באמת, איך הגעת לזה? מה צריך ללמוד או במה צריך להתעניין כדי בכלל להיות טכנולוג מזון?
אוקיי, 100%. המקצוע הזה הוא מקצוע נורא נורא מעניין, הוא נורא רחב. יש בו הרבה תחומים שמשולבים יחד בתוך המקצוע של טכנולוג מזון, ויש גם מהנדס מזון. תלוי כמה שנים את לומדת את המקצוע. צריך קודם כל לאהוב את האוכל, לאהוב את האוכל, לאהוב את כל ההיבטים של ליהנות ממנו, את הקולינריות שיש בו, אבל אז לנסות לרצות להנגיש את זה להמון. לא רק ברמת המסעדה, עכשיו ללכת לרמת המפעל שיכול לייצר את המוצר לכמויות עצומות של אנשים. כן. ופה צריך ידע, צריך להבין מה קורה בתוך הטכנולוגיה, בתוך המכונות שמייצרות את המזון ומנגישות אותו אל ההמון, אבל באיכות גבוהה, שומרת על הטעמים המקוריים, נגיד, על הבריאות שיש במזון, כמה שיותר לחפש את החדשנות שאפשר להגיע עם התחום הזה. כן. אז הוא משלב המון תחומים ביחד. והמסלול שלי עבר דרך זה, זאת אומרת, התחלתי בתואר ראשון בטכניון, שם למדתי הנדסת מזון, שזה בעצם 4 שנים של לימודים, ועבדתי גם בתנובה, אז גם חוויתי גם את התעשייה בתוך...
אז ממש התנסית במה שלמדת במשך 4 שנים.
כן, כן, בתוך מהלך הלימודים כבר יצאתי לתוך הקו ייצור, וראיתי שם את הקוטג'ים ויוגורטים, נורא קסם לי כל הדינמיקה המאוד חזקה שיש לתעשייה, ומשם המשכתי, כי רציתי עוד סקרנות הלאה של ידע בתחום הזה של המזון, אז המשכתי להולנד, לתואר שני, מקום שנקרא אוניברסיטת ואכינגן.
אז עכשיו, ככל שמתקדמים באקדמיה, שאלות המחקר או תחומי העניין הולכים ומצטמצמים כדי להתמקד וככה להעמיק בכל תחום. אז מה למשל בתואר שני בטכנולוגיית מזון, אני ככה מנסה לתת מושג למאזינים ולמאזינות וגם לעצמי, מה זה בעצם, מה למשל אתה יכול לשאול בתוך תחום המזון?
תראי, זה תחום כל כך גדול, כמובן, אז את צריכה איכשהו להתמקד. זה שאני התגלגלתי לתוך... תודה. התגלגלתי לתחום החלב, דרך העבודה שלי בתנובה, הביא אותי לכיוון הזה של חפש תואר שני שמתמחה בתחום הזה. והולנד, זאת הולנד, כן? מעצמה של חלב. אז שם יכלתי באמת לשאול את השאלות, מה קורה בעולם הזה, של הגבינות, או של יוגורטים, או מוצרים אחרים. ויש בזה המון מדע. המון מדע שהוא מסקרן והוא שואב.
מעולה.
אז עשיתי שנתיים שמה.
ואחר כך התגלגלת רחוק יותר.
הכי רחוק שיש, כן, שזה מטורף.
ניו זילנד.
נכון,
איזה
נכון,
כיף.
נכון. לעשות לימודים דרך חוויה של מקום מקסים, להתעסק בחישה, שזה אחד התחומים שהיום אני חוקר אותו, שזה תחום...
כלומר, החושים שלנו בזמן שאנחנו אוכלים?
בזמן שאנחנו אוכלים, כן. וואו. שזה הפלז'ר, כן? שכל אחד נהנה מהאוכל, כן. אז הטעמים, הריחות, המרקע, המצב, כל מה שקשור בזה, ואיך שולטים על זה.
יש משהו לעשות עם הסאונד של כל מיני חטיפים? זה די מעצבן אותי.
לשנות את כמות המים בתוכם.
אה, אוקיי.
זה משפיע על הסאונד.
נגיד במבה זה לעיסה יותר נחמדה מביסלי, כן?
אבל זה בדיוק מה שעושה את הביסלי, כן? הקרנצ'יות שלו.
נכון, אבל אז אתה רוצה לאכול את זה לבד בחדר סגור, אטום.
או במסיבה ביחד.
כן, נכון, או במסיבה זה גם מערפל חושים.
כן. אז זהו, אז 3 שנים של ניו זילנד, של תואר שלישי, של דוקטורט. בתחום החושים, שחרור של ריחות בזמן אכילה, לראות מה קורה, מה משפיע, איזה תנאים בעיבוד של הפה משפיע על השחרור של הארומות, שזה נורא נורא משמעותי בקליטה והתפיסה שלנו של החוש הריח.
וואו, יש מצב שאצל בעלי חיים אחרים שום למשל היה פחות מריח, פחות משחרר
ריחות? ודאי, כל חיה יש לה את היכולות שלה עם רמת הקולטנים, כמות הקולטנים, סוגי הקולטנים שנמצאים להם באף, ואיך זה בכלל משתחרר אצלהם. אוקיי, איך הרוק משפיע, צורת הלעיסה משפיעה, אז ודאי. וגם בין האנשים.
כן, גם בין האנשים יש שונות, אתה אומר.
ודאי, אבל ברגע שאת, נגיד, מתינוק עד גיל מבוגר, צורת הלעיסה יחסית נשמרת דומה, הפטרן של הלעיסה. כן. אז ראו שזה יוצר איזשהו טביעת אצבע ששחרור ארומות במהלך האכילה לאותו בן אדם.
מדהים. כן. וואו, מדהים. אז את זה גם, אני מניחה, למדת, ואז אתה עובר לגרמניה, גם שם אתה כבר מתעסק יותר, ממש ככה בתוך התחום, מתנסה, נכון? נכון, זה לא נכון. רק אקדמיה.
גרמניה זה היה עוד איזשהו כזה קיק נוסף מתוך הדוקטורט, יציאה לתשעה חודשים, ששם התעסקתי כן בחושים, מה שסיפרתי לך קודם, אבל ממש במכון מחקר. זאת אומרת, לא באוניברסיטה, אלא מכון שמשלב תעשייה עם אקדמיה.
מכון מחקר למזון.
ודאי, למזון, כן. וזה ליד מינכן, ויש להם שם הרבה מאוד חוזקות. באתי למחלקה של החישה, כי זה היה התחום שחקרתי אותו, וממש היה שם כיף לא יומן, ולמדתי המון, ספקתי המון, שאחר כך נוכל להרחיב על הנושא הזה.
בדיוק, יש לי תחושה שעל הכיף הזה אנחנו נשוחח הרבה במהלך השעתיים הקרובות. אנחנו צריכים ממש לעשות סדר בדברים. כי אני חושבת שכשאנחנו אומרים טכנולוג מזון, או בכלל אנשים שמתעסקים במזון, נראה לי שהאסוציאציה של רוב האוכלוסייה היא להגיד, הם יכולים להגיד לי מה לאכול, הם תזונאים, בעצם יכולים להבין בדיאטה שלי, אבל הנה בא האבל. אז עכשיו אנחנו נעשה את ההבחנה בין שני הדברים.
כן, יש אבל, אבל יש גם דברים משותפים ומחוברים בין שני התחומים, אבל באכן זה תחומים נפרדים. יש מדעי המזון ויש מדעי התזונה. אפשר ללמוד את זה ואת זה. אפשר ללמוד כל אחד לבד או ביחד. מדעי המזון זה בעצם לקחת עכשיו לפתח, לייצר מזון חדש, להבין מה קורה בתוך ההרכב שלנו, של המזון, ואיך זה משפיע על ההנאה למשל, על חיי מדף, כמה שאפשר נגיד להעריך.
כלומר בסופר, בסופר, כי יש לנו אינטרס שהמוצר יישאר על המדף בסופר,
כן,
כמה
כן,
שאפשר.
אין מה לעשות, אנחנו לא מגדלים היום את הדברים בגינה וישר אוכלים, זה היה אידיאל, אבל בכמות תושבים שיש לנו פה אין ברירה, ולכן
שרק הולכת וגדלה.
לגמרי, לגמרי. כן. אני עוד בא מהפריפריה, זה תמיד השוק לראות מה שקורה פה במרכז.
נכון,
כן.
אתה בא ממקומות יחסית פתוחים, כן, שיש בהם ריאות ירוקות.
אצלנו אופן ספייס הוא באמת אופן ספייס, כאילו
זה לא משרד עם כיסאות צבעוניים.
ממש לא, ממש לא. כן. אבל כן, יש את מדעי המזון, שבאמת שם לומדים נטו על התחום הזה של המזון, ומדעי התזונה זה בעצם מה קורה כאחרי שאנחנו אוכלים את המוצר וההשפעות הבריאותיות שלו, כמו שאמרת קודם, הדיאטן, דיאטנית, שבאים ונותנים את את המלצות, מה לאכול מבחינת הדיאטה. אבל יש לנו המון חיבורים בינינו. אם אנחנו רוצים לייצר מזון בריא, אנחנו מדברים איתם, אנחנו יש שיתוף פעולה איתם, כדי להביא את זה למקום הנכון.
אז אתה בעצם לוקח משהו שכיף לך לאכול אותו במטבח, טרי, טוב, וחושב איך אפשר לשמר לו את חיי המדף, ובכל זאת לשמור על הכיפיות שבאכילה. כלומר, באמת יש כאן תהליך אישי של אכילה של משהו וניסיון אחר כך לפתח אותו להמונים.
נכון, נכון. אבל גם העניין הזה של החיי מדף, אנחנו משתדלים לא להגיע למצב שכאילו המוצר כבר איבד ממקורו הטבעי, ואנחנו מעריכים אותו, אתה יודע,
סוחטים
לו את כל הזה. לא, השאיפה היום, עם הרבה חדשנות גם בתחום המזון וטכנולוגיות מתקדמות, היא לייצר מוצרים שהם קרובים כמה שאפשר אל המוצר הטרי, ועל ידי הטכנולוגיה לגרום לו להיות באמת קרוב למקור שלו, וזה מגיע מכל מיני רמות, ברמת הטכנולוגיה כבר במפעל, וברמת האחסון, ברמת האריזה, כל הדברים האלו שיכולים לשפר, וגם בסוף אצל הבית, אצל הצרכן, במקרר שלו היותר מתקדם, או הדרכים שבה הוא משמר את האוכל. מנסים להוציא את החומרים המשמרים, שזה היום מאוד נו-נו, כדי, אתה יודעת, לגרום בכל זאת לצרכן, לקבל יותר את המוצרים מהתעשייה, להכניס אלמנטים שהם יותר טבעיים, פחות רכיבים, יותר רכיבים מקוריים שהיו במוצר ולא שמוספים.
אוקיי, זה נגיד נקודה מעניינת, כי כשאנחנו חושבים טבעי, אנחנו באמת חושבים שלא נגעו בזה, קיבלנו את זה כמו שזה גדל על העץ, מה שזה לא יהיה.
כן, כן.
כל פעם משהו אחר, או כמו שהפרה הוציאה את זה מגופה, ובעצם יש פה איזושהי הבחנה בין סינתטי, טבעי, ו משהו שהוא חומר שמוצא מ חומר טבעי. כלומר, שלקחו חומר טבעי, הוציאו ממנו איזה שהם חומרים, הפיקו ממנו משהו נוסף, ואת זה אנחנו מכניסים אל תוך המוצרים. זה לא סינתטי לחלוטין, נכון?
נכון, נכון, נכון. הכיוון הזה הוא הכיוון שהולך בשנים האחרונות יותר ויותר, ללכת לכיוונים של כמה שפחות רכיבים, רכיבים שהציבור מכיר, אז מה שהצרכן יכול לקרוא על הלייבל, הוא די יבין מה קורה שם, ויש גם רכיבים שמגיעים באמת, כמו שאמר, דרך מיצועים, כי הרכיב שמכניסים הוא באמת רכיב פונקציונלי מאוד חשוב, כדי לייצר איזושהי פונקציה מסוימת. שימור, רכיב שיכול לשפר את המרקם, לשפר את הטעם, אוקיי, לייצר איזה משהו נוסף למוצר, אבל הוא מגיע ממקור טבעי, מאיזשהו צמח, שעשו לו תהליך של מיצוי והכניסו, שאין שום סכנה בריאותית בעניין הזה. זאת אומרת, לא סינתזו עכשיו איזשהו מולקולה כימית באיזה מעבדה, ואז יחדירו. זאת המגמה שעכשיו הולכת ויותר ויותר מתחזקת בתעשיית המזון, ולשם אנחנו הולכים, ושם אנחנו גם מלמדים את הסטודנטים בצורה הזאת. בתל חי זה נכנס מאוד חזק, החיבורים האלו, בין מזון לבן תזונה וכל הקווים האלו המשיקים.
אז המחקר תומך ברעיון שבאמת עדיף חומרים שמוצאו מחומרים טבעיים מאשר חומרים סינתטיים?
לא יודעת, אומר עדיף, זה תלוי בסיטואציה ומה שקורה. כן, אם את רוצה לדבר על המחקר נגיד של הגבינות, אני ככה מקדם את הנושא הזה, אז שם באמת הרכיב הזה הוא מאוד יכול לעזור בנושא של הפחתת מלח.
כן.
אוקיי, ששם באמת רוצים לגרום לכך שהמוצר יהיה עם פחות נטרן, וזה דבר שהוא מאוד חשוב היום ברמת הבריאות במוצרים, כן, כמה שפחות נטרן, ואז אומרים, במקום להוסיף עכשיו רכיבים של תחליפי מלח, בוא נוסיף עכשיו רכיב שהוא מגיע מאיזשהו שיח או צמח או משהו טבעי, שמשנה לי את המרקם של הגבינה, ואז אפשר לקבל עוצמות אחרות של שחרור מלח בזמן שלא עושים את זה.
נכון, אנחנו נרחיב על המחקר הזה, כי הוא פשוט מרתק. אני רוצה אבל לשאול אותך על הבינתחומיות של התחום הזה של טכנולוגיית מזון. אתה הזכרת פה הרבה מאוד נושאים. לי עולה על הראש ככה העניין של הצמחים. אם אנחנו ממצים כל מיני חומרים מצמחים, אתם חייבים לעבוד עם אנשים מתחום הבוטניקה, אני מניחה. ממש ככה להבין גם איך למצות צמחים. זה לא פשוט, זה הרבה פולקלור, שאנשים שמגיעים מהעולם של מחקר צמחים, מכירים את הפולקלור הזה, יודעים ממה אפשר להפיק שמן, מה כדאי למאוך, מה כדאי להרתיח, מה כדאי להקפיא.
לגמרי. זאת שרשרת, שרשרת של מדענים ושל חוקרים שנמצאים לאורך כל אותה שרשרת, מהחקלאות מהשטח, מהשדה, עם הגידולים, עם מדעי הצמח, שזה תחום אחר, שבהם הם מתמחים, אבל יש דיבור בין הקצה של מדעי המזון שמייצר את המוצר לבין השטח, הפארם, שבעצם מגדל את אותם חומרי הגלם. ולכן, החיבור הוא נורא חשוב. אנחנו מגדירים להם מה היינו רוצים לראות במוצר הקצה. הם עושים את כל אותם ניסיונות כדי לשפר, לשבח, לגדל את אותו מוצר, חומר גלם איכותי, ואז אנחנו מכניסים אותו פנימה לתוך תהליך הטכנולוגיה והעיבוד, על מנת להביא אותו למוצר סופי.
זה מדהים.
אז, ומה שיפה גם בגליל, בצפון, שיש את כל האזור הזה.
אז יכול ללכת ברגל למקום בו מגדלים את הגידול שאתה רוצה לפתח ממנו מוצר, זה מדהים.
שנייה מהמכללה, את הולכת עכשיו לפרדס, הולכת עכשיו למטה, מוציאה את האבוקדו, מנגו, מה שאת רוצה, או הרפת, להביא את החלב, הכל בסביבה מאוד מאוד חקלאית. קרובה מאוד, מה שקשה הרבה יותר פה במרכז.
כן.
ואז מכניסים את זה לתוך אותם מעבדות, למחקרים, וכאילו לתעשייה אחר כך, למי שמגדל ומייצר את הדברים. כן. כן.
אז הנה, אני מסתכלת באמת על אספקט נוסף שהזכרת, וגם זה בתוך השם של המקצוע, הטכנולוגיה, המכונות, המכונות שצריכות לקחת חלק באותו תהליך ייצור. גם זה עוד ממש תחום שלם שצריך להבין בו.
נכון.
ואני שואלת את עצמי, איך באמת יכול להיות שמכונה משפיעה עד כדי כך על איכות המוצר שבסופו של דבר יוצא? אתה יודע, נראה לי שמכונה בסך הכל עושה את הצורות של של החומר גלם, מסדרת את זה יפה, מכניסה לי את זה לקופסה. לכאורה, לא אמורה להיות שם איזושהי השפעה על האיכות של המוצר, על הטעם, אבל אולי כשזה עובר בצינורות המיקון.
כן, הקסמים עובדים שם בפנים בלי שיודעים. זה, תראי, מה שקורה במטבח, שכל אחד מאיתנו מבשל, זה כבר טכנולוגיה. יש לנו את החימום, יש לנו את ההקפאה, יש לנו את הטיגון, נכון?
נכון.
אבל עכשיו לוקחים את זה לרמה הרבה יותר גדולה, לכמויות ייצור הרבה יותר גדולות, וברמת איכות אנחנו חייבים לייצר מוצר שכל הזמן שומר על הרמת האיכות שלו והאחידות. ופה נכנסת הטכנולוגיה המתקדמת, ובנוסף יש גם דברים שמה לעשות אין במטבח, כי זה נורא יקר, וגם אין לזה צורך ברמת היום-יום, אבל במפעל שיכול להכיל טכנולוגיות יותר מתקדמות, לחץ גבוה, יש וקומים, ייבוש בהקפאה, אם תרצי אפשר לפתח את זה, זה דברים שמאפשרים לנו לקבל מוצרים מאוד איכותיים, שומרים כמה שיותר שוב על המרקם הטבעי, על האיכות הטבעית המקורית, עם ידע טכנולוגי. ופה זה חיבור לי לעוד תחום שנקרא הנדסת מכונות, והבנה איך לייצר מכונות שיותאמו למזון.
אז יש ממש מכונות שיועדו לייצור מזון?
ודאי, ודאי. ומה שיפה בעולם הפוטק, שגם נוכל לפתח את זה בהמשך, שמדברים גם על פיתוח של כל מיני כלים ומכונות ייעודיים לייצור מזון, שחלקם אפילו לצרכן הביתי, שאצלו בבית יישב איזשהו מכונה, ג'יני, יש עכשיו איזושהי חברה ישראלית שעושה מוצר כזה, מכונת תנור כזה, שיודעת לבשל את האוכל ברמות הרבה יותר מתקדמות מהמיקרוגול או התנור הרגיל שיש לנו בבית.
מדליק, אולי ביום אחד זה יהיה הגלולה של ה-5th element.
עדיין אני מעדיף את האמנה הגדולה שאני יכול לראות מה קורה שם ולא איזה קפסולת נאסה כזאת.
נכון.
אבל יכול להיות שיהיה מדפסות לתממד שיקחו את הקפסולה וייצרו את המוצר איך שאנחנו נרצה, סטארטרק כזה.
כדי שאנחנו נוכל לראות עדיין, כי יש חשיבות לצפייה של המוצר.
יש גם חשיבות לזמן העיבוד והעיכול שאת עושה. אם את לוקחת את זה במכה אחת, לעומת אם את לוקחת את זה במשך זמן, זה גם חשוב לספיגה ולכל ההכנסה, כל השידור אותות לגבי מה שקורה איתנו מבחינת העיבוד מזון.
כלומר, כל הרעיון של עדיף לאכול לאט, זה טוב יותר ובריא יותר,
תמיד.
עדיין תקף, גם אם יכניסו לי את הכל בתוך גלולה?
ודאי. ודאי,
מדהים.
ודאי. את צריכה את כל השרירים שיעבדו, את צריכה את כל התהליך של העיבוד, אבל זה יכול להגיע מאיזשהו מוצר שהתחיל נגיד מקפסולה ששם היה לך את הערכים התזונתיים האישיים שלך, ואז המדפסת יצרה לך עכשיו את הפיצה שאת אוהבת.
שיהודית לי.
כן.
מתאימה לך ידקה מאי שלי.
נגיד. יפה.
כן,
למיקרוביום זה.
למדתי, למיקרוביום, נכון. אני רוצה לשאול אותך גם על הרעיון הזה של באמת פיתוח מוצרים, שמכריח אתכם, אני אגיד, טכנולוגי המזון, להתעסק גם בפיתוח של, חומרי גלם בעצם.
כן.
אתם ממש צריכים לחשוב איזה חומר גלם יהיה אפשר להפיק ממנו כל מיני מוצרים, ברמה יותר רחבה, לא רק מוצר אחד ממוקד.
לגמרי.
אלא ממש לייצר כמו מעין אבקה חדשה, קמח חדש, אני אגיד, אני חושבת על זה שאפשר לשים קמח בפשטידה וקמח בכל מיני דברים, כל מיני
אוקיי,
מקומות.
כן.
אבל זה לא הגבינה הלבנה, כן? אז אתם ממש צריכים לחשוב על חומרי גלם. איך עושים את זה? מאיפה מתחילים? אין לי קצה חוט אפילו, סתם הולכים בטבע ומחפשים.
ממש ככה, הולכים בטבע, כמו שכל מדען וחוקר ואחד שהוא סקרן, הולך ומתחיל לשאול שאלות, מהו הגידול שהכי מתאים לאזור שבו אני נמצא, שצורך נניח פחות מים, שיש לו פחות השפעה על הסביבה, יותר מה שנקרא sustainability בר קיימה, ועם אותו חומר איך אני יכול לייצר ממנו הרבה יותר, מגוון מוצרים גדול. אז אותו חומר אפשר להכניס לתוך המעבדה, מעבד פיתוח מוצרים, נגיד בתל חי, יש לנו שם קורס של סדנה לפיתוח מוצר, והסטודנטים מתחילים לעוף להם לתוך כיווני הפיתוח והיצירתיות והדמיון, ומגיעים לכל מיני דברים מקסימים. זה יכול להיות מעצות, יכול להיות מכל מיני חלבוני צמחים, יכול להיות דברים מחלב אחרים ממה שנעשה עד היום, כי חלב מכיל המון המון סוגים שונים של מרכיבים.
כן.
וזה העולמות שבהם אנחנו מתעסקים, וזה מקסים, וזה מאוד מאוד מיוחד, ומאוד מפתח.
כן, זה מפתח, והאמת שזה גם מעודד בכל מיני הקשרים של אנשים עם ערכים מסוימים. למשל, אם יש אנשים שמעדיפים לא לאכול דברים מן החי, טבעונים, או טבעונאות אפילו, למרות שטבעונאות פחות אפשר לגעת להם באוכל, זה אנשים שאוכלים רק דברים שהם raw, כן, דברים שלא בושלו,
ויש, כן.
אבל, למשל, טבעונים, באמת ככל שטכנולוגיה המזון יצליחו למצוא חומרי גלם, או איזה שהם חלבונים מן הצומח שאפשר להשתמש בהם כדי לפתח מוצרים, אז אנחנו פותרים כאן בעיה רחבה.
כמובן, לא רק לטבעונים פותרים את הבעיה, פותרים את הבעיה בכלל לכדור הארץ. באמת המגמה היא יותר ללכת לכיוונים של מקורות בר קיימה, מקורות שיש להם פחות השפעה על כדור הארץ, יש גם מסיבות אידיאולוגיות, יש כל מיני סיבות שעומדות מאחורי זה, ומחפשים, ויש היום כיוונים שונים, כמובן הצמחים זה אחד מהכיוונים המרכזיים, שבהם מנסים לייצר מוצרים שהם תחליפי בשר, או תחליפי חלב, תחליפי גבינה, זה אנחנו כבר רואים היום בשוק, אבל זה עוד יותר מתפתח לכיוונים כמה שיותר קרוב לזה, כי אין מה לעשות, האדם עם התרבות שלו, של מאות שנים של אכילה של מוצר, קשה לו להסיט אותו עכשיו לכיוון אחר,
כן.
זה לא תהליך לא קל,
נכון.
אבל מעבר לזה יש גם דברים שהם עוד יותר חדשניים ברמת חומרי גלם כמו עצות, ששם זה פתאום הופך אותנו לאיזשהו תחום אחר, ששם הרבה חלבונים וצריך לדעת מה עושים עם זה.
איך להשתמש בהם.
נכון, וזה לא קל בכלל, וזה בדיוק טכנולוג מזון שיושב על זה.
כן.
ויש גם עניין של חרקים, שזה משהו שאנחנו מתעסקים בו בתל חי, שיש לנו מחקר בנושא, ממש לקחת למשל חגבים או דבורים, כן, ולנסות לראות חוץ מדבש או דברים אחרים, איך אפשר לקחת זה גם למזון ולהזנה, שזה גם חשוב, לבעלי חיים.
כן.
שגם ככה בעבר הם היו אוכלים את זה. היום רק אוכלים טירס וסויה כל הזמן.
כן.
בואו ניקח את זה לכיוונים עכשיו של משהו יותר טבעי להם גם לאכול.
מעולה. כן. אז עשית באמת הבטחה, אנחנו נדבר על העניין הזה של החרקים. מאזינים ומאזינות, צופים וצופות, שימו לב, יש מצב שבעתיד אתם כולנו נשתמש
תתכוננו.
בחרקים. כן. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את עמרי פז, מארגן מצעד בעלי החיים הגדול בהיסטוריה, כך אומרים המארגנים עצמם, גם יושב ראש עמותת ויגן פרנדלי, וזה לקראת המצעד שיערך במוצאי שבת. שלום עמרי.
בוקר טוב.
בוקר מצוין. אז עשרות אלפים, כך אומרים, יצאו לרחובות למען בעלי חיים?
כן, זה המצעד הרביעי כבר. כל שנה אנחנו מכפילים את מספר המשתתפים. במצעד הקודם היו 15,000 אנשים. וביום שבת הקרוב, בשעה 8 בערב מגן מאיר, אנחנו מצפים ש30,000 אנשים יצעדו למען בעלי חיים, עד כיכר רבין. ובאמת המצעד הזה מיועד לכולם, לכל אוהבי בעלי חיים. אם אכפת לך מכלבים, חתולים, שלא עשו ניסויים על בעלי חיים, שלא יקנו פרוות, שלא נטלו בעלי חיים במשקים, אז באמת זה מיועד לכולם.
אז זהו, אני רוצה שבאמת נתעכב, כי יש מטרות מאוד קונקרטיות למצעד הזה. זה לא רק מעין כותרת יפה של למען בעלי החיים, אלא ממש יש איזשהן ארבע דרישות, ואני אשמח אם ככה תפרט עליהן. הראשונה היא למשל החמרה של ענישה במתעללים בבעלי חיים?
כן, אבל זה לא סוד שאנחנו כמעט כל חודש מתעוררים לכותרת חדשה שבה מתעללים בבעלי חיים, ותמיד הענישה היא או שהיא לא קיימת או שהיא אפסית. זה לא הגיוני שיפגעו בצורה כך קשה בבעלי חיים ושאנשים לא יתמודדים על זה.
כן.
הבקשה השנייה זה בעצם שיפסיקו את המשלוחים החיים. יש כחצי מיליון עגלים שמובעים באוסטרליה בתנאים מאוד מאוד קשים, שזה בעצם פשוט התעללות לכל דבר ועניין. בעלי חיים, עגלים נפגעים בצורה מאוד מאוד קשה, אחוז מאוד גבוה הם אפילו מת במשלוחים האלה מרוב שהם קשים. בעלי חיים שהם, העגלים שהם חלשים וחולים, זורקים אותם הרבה פעמים פשוט לים, בגלל זה הרבה פעמים רואים על החוף, פשוט עגלים שמתים שם. גם כמובן להגיד את התקציב לסירוס ועיקור.
זה חלק חשוב, הגדלת התקציב לעיקור וסירוס, משום שזה בעיה שאני חושבת שהרבה אנשים חווים ברחובות. כמות החתולים והכלבים המשוטטים, וגם זאת בעיה שבסופו של דבר מסתיימת בפתרון שהוא לא אידיאלי של המתה יזומה.
נכון, יש אנשים לא מודעים לזה, אבל יש כל שנה משהו כמו בין 100 ל-150 אלף כלבים בריאים שמומתים, כי פשוט אין להם מקום בכלביות. והפתרון הרע במיעוטו זה בעצם פשוט לדאוג שבעלי חיים לא, שהכלבים והחתולים לא יגיעו למצב שהם יש כל כך הרבה מהם, ושבעצם אין מקום למרכזיות. וכמובן, גם כן איסור בסחר במחירה של פרוות. תעשיית הפרוות היא אחת התעשיית הכי פוגעות לבעלי החיים. אני לא מציע לאף אחד אפילו לראות איזשהו סרטון לגבי איך בעצם מייצרים פרוות. פשוט התעללות שאי אפשר לתאר. ישראל הייתה אמורה להיות אחת המדינות, בישראל היה אמור לעבור החוק הזה. היה לזה כבר רוב בכנסת.
מדוע לא אומץ?
בגלל אינטרסים כלכליים, על זה תחקיר שלם, לגבי איך מה קרה בסוף, לובי של מספר חברי כנסת שהיו מולי מינים כלכליים, אז לצערנו החוק לא עבר, אבל יש לזה תמיכה גורפת, דווקא מטעם חברי כנסת, ברוב די גדול, ואנחנו מקווים שבסוף החוק כן יעבור. והמסר השני, מעבר לדרישות, זה שבעצם אי פגיעה בעלי חיים זה נמצא בידיים שלנו. כל אחד, ללא קשר לחברי הכנסת, יכול למנוע פגיעה בעלי חיים על ידי הבחירות היומיומיות הצרכניות שלו. אם זה לא לקנות מוצרים שנוסעול בעלי חיים, או פרוות, או באוכל שאנחנו אוכלים, או לאמץ כלב או לקנות, אנחנו בעצם יכולים לעזור בעלי חיים, וזה בעליים שלנו.
אז באמת, בתור יושב ראש עמותת ויגן פרנדלי, אני אשאל אותך קצת על אורח החיים הטבעוני שלך. אתה מוצא, אנחנו פשוט היום, אתה יודע, בשיחה שלמה עם טכנולוג מזון, שבא מתל חי, מהמכללה האקדמית, ואנחנו ככה משוחחים על איך מייצרים מוצרים ומפתחים אותם.
בוקר טוב, עמרי. אלן.
אז זה אופיר, ואנחנו ככה בענייני, דיברנו קצת על איך מחפשים חלבונים למשל במקורות אחרים שהם לא מן החי. מה אתה צורך בשביל החלבונים שלך?
תראו, יש איזשהו מיתוס שצריך ממש לאכול דברים מאוד מסוים בשביל לקבל את מספיק חלבון. בעצם מכמעט כל דבר שאנחנו אוכלים יש חלבון, אלם את הספורטאי מאוד מאוד פעיל, אתה אשכרה צריך להרעיב את עצמך בשביל לא לקבל מספיק חלבון, גם בפירות וירקות ודגנים וקטניות. יש המון המון חלבונים. מספיק שאני אוכל תזונה מאוזנת ואני מקבל המון המון חלבונים, אבל לגופו של עניין, כי אני גם מתאמן, אז למשל כל מה שיש, למשל הדשים, יש שם המון המון חלבונים, טופו, סייטן, ספירולינה, מוצרים שיש בהם.
עצה. עצת הספירולינה, כן. שהיא הוגדרה כסופר פוד, לא?
כן, כן, זה סופר פוד, בכינועה יש לא מעט חלבונים.
ככה לפחות בקרב הציבור.
כן, אבל גם זה יש איזשהו דיבייט, כמה זה סופר פוד באמת או לא, אבל
כן,
בסדר.
כן, ראיתי פה את הפרצופים של אופיר, אז לא, בדיוק אבל... בשביל זה אתה יושב כאן, כדי להפחית את הבורות הציבורית, כן, אוקיי. אז...
אבל רק מה שחשוב להגיד, אנשים ישמעו ספירולינה וכל מיני סייטן, כל מיני דברים שהם לא מכירים, זה לא ישמע להם כאילו, רק בדברים האלה יש חלבון, אבל עוד הפעם, כמעט כל דבר שאנחנו, כל דבר שאנחנו אוכלים יש חלבונים, ובשביל 98% מהאוכלוסייה מספיק שהם פשוט לא יריבו את עצמם והם יקבלו מספיק חלבון מהצומח.
כן.
עומרי, שאלה מהצד שלי, כי אנחנו פה גם מדברים על חלבונים תחליפיים עם מקורות אחרים, אז אחד התחומים שאנחנו חוקרים בתל חי זה נושא החרקים. יצא לך לשמוע על הכיוון הזה של חרקים למאכל?
פחות.
אוקיי. בוא נגיד וזה יקרה, ויהיה מוצרי מזון מבוססי אבקות חרקים. אתה לא תראה את הכנפיים ואת הרגליים, אלא ממש מוצר מזון שאתה מכיר. האם בריאתך, השקפתך, זה יהיה משהו שהוא יהיה קביל, נגיד, מבחינתך ל...
מבחינת האג'נדה הטבעונית שלך, כמובן.
נגיד.
כן, תראו, חרקים הם בעלי חיים, ואם אני לא חייב לאכול בעלי חיים בשביל לשרוד, אז אין לי שום סיבה לאכול בעלי חיים, במיוחד שיש שפע כל כך גדול של מזונות מהצומח. אז נראה לי שנוותר על לאכול חרקים.
אבל כבר פחות מהעניין האידיאולוגי, לפי מה שאני שומעת.
לא לפעמים, גם וגם.
גם וגם.
אחד הסיבות אבל לכיוון חרקים זה שמצמחים, שזה מה שאתה קודם סיפרת עליהם, האפקט שלהם על הסביבה הוא יותר חזק מאשר האפקט של חרקים, ברמת הכמות מים שהם צורכים, הפליטה של גזי חממה וכדומה. אז זה לא רק העניין האידיאולוגי, אלא גם העניין ההשפעה הסביבתית שיש לזה. אבל אני מברך ומחזק את, גם את עולם הצמחים כמובן.
כן, נכון, עולם הצמחים גם חשוב. טוב, אז באמת אנחנו חיים במדינה עם, אם אני לא טועה, עם 15% של טבעונות וצמחונות בישראל. זה אחוזים מאוד גבוהים, אם אני לא טועה, אלה אחוזים היום. יש לך נתון יותר מדויק מזה, עומרי?
אנחנו מדברים על באזור ה-5% טבעונים ו-7-8% צמחונים. המון המון, אבל גם מפחדנים.
12 בסך הכל, אוקיי.
ישראל היא נחשבת למדינה הכי טבעונית וצמחונית בעולם. לא רק במספר שלה, גם מבחינת בתי עסקים שיש להם אופציות טבעוניות,
כן.
את האירועים המאוד גדולים שיש. וכן, אני, עוד פעם, הרבה אנשים שומעים טבעונות וזה, אבל כל מה שטבעונות אומר, לפחות מבחינתי, אם אפשר לא לפגוע בעלי חיים כשאין לזה שום סיבה, אז למה לעשות את זה? ויותר ויותר אנשים בוחרים את האורח חיים המוסרי הזה.
כן. עומרי פז, מארגן מצד בעלי החיים הגדול בהיסטוריה, כך אתם אומרים, יושב ראש עמותת ויגן פרנדלי, הרבה הרבה תודה לך על השיחה הזו.
תודה לכם, בוקר טוב.
להתראות. אז באמת במוצאי שבת המאזינים והמאזינות הצופים והצופות מוזמנים להגיע לצעות בתל אביב. ובאמת עכשיו דיברנו ככה על הבינתחומיות של הנושא של טכנולוגיית מזון, הסברנו איך זה קשור גם למכונות וטכנולוגיה מן הסתם, גם לביולוגיה קצת, גם לעבוד עם אנשים מעולם של מדעי הצמח, שזה בעצם ביולוגיה, אבל ככה תחום יותר ממוקד. ואני רוצה שנתמקד באיזשהו מקרה בוחן, כן? איזשהו מקרה שאתה ממש ככה היית שותף לו. מחקר שקשור בגבינה שכבר הזכרנו. גבינת צוותית שרצוי וראוי מבחינת בריאות להוריד לה את כמויות הנטרן בחומרים שמרכיבים אותה, ברכיבים שלה. אז איך עושים את זה? איזה תחליפים יש? מה מחפשים?
אוקיי. אז כמו שאמרת, בהחלט הנושא של הפחתת נטרן זה דבר שהיום התעשייה מאוד מאוד הולכת לכיוון, יש דרישה חזקה מהצרכן להוריד את זה. אנחנו אוכלים יותר מדי נטרן בעולם המערבי, ברמה שאפילו פי שתיים מהכמות שאנחנו צריכים לאכול, וזה מאוד יכול להשפיע על הבריאות.
וואו, פי שניים זה המון.
כן, כן, כן. כי זה בעיקר מגיע מהאוכל המתועס. הנטרן מגיע הרבה מאוד מתוך התעשייה בכמויות מאוד גבוהות שנמצאות.
למה? יש לו איכויות של שימור גם?
גם, אבל זה בעיקר מחזקי טעם, משפרי טעם ויוצרים מצב שבו הצרכן רוצה לאכול עוד ועוד, כי זה מחזק את הטעם, הפופקורן, בביסלי, בדברים כאלה וכאלה. אבל גם יש עניין של שימור, ויש גם עניין של יצירת מרקם, שהמלח מאוד משפיע על מבנה המרקם של המוצר.
באמת?
כן.
איך מלח משפיע על מרקם? מה הוא עושה?
מלח, מה שהוא עושה, הוא מתחבר למולקולות אחרות שנמצאות במזון, יוצר איזשהו מיסוך מטעני, הוא יכול להתחבר לחלבונים, הוא יכול להתחבר ל... פוליסחרידים, שזה רב סוכרים, וכתוצאה מזה הוא משפיע על קרבת המים סביב המולקולות הגדולות האלו. ההידרוקולואידים זה נקרא. והמולקולות האלו שברגע שהמים מתחברים סביבם, זה מייצר מרקמים שונים ואחיזת מים. ובתהליכי העיבוד מים גם יוצאים החוצה כתהליכי ייבוש. כן. אבל ככל שהוא יותר מחזיק מים, אז המוצר נשאר בסוף יותר רטוב. וזה בסוף משפיע על הפריחות, על הקריספיות שאנחנו כשאנחנו אוכלים את המוצר.
אז הביס שלי יותר נעים.
יכול להיות. תלוי מה התכוון הטכנולוג מזון לייצר. כן,
כן. מה הכמות.
אז אנחנו במחקר בתל חי, אנחנו במעבדת החלב, יש לנו שם ממש פיילוט קטן שמייצר הרבה מאוד מוצרי חלב, ממגווני החלב שאנחנו רוצים לייצר. ויש גם רפת שנמצאת לידינו, דיברנו על הקרבה לכפר.
כן.
אז יש את רפת כפר גלעדי שנמצאת שתי דקות מתוך המכללה. חלב מגיע בשעה 6 בבוקר לתוך המכללה.
איזה תנאים.
זה פשוט מדהים, כן. ושם אפשר לקחת אותו וישירות להכניס אותו לתוך המעבדת חלב, הפיילוט הזה, ולייצר את הגבינה הצפתית. הלכנו לגבינה הצפתית כי זה גבינה כל מקומית מהאזור, מצפת.
רציתי לשאול, חשבתי אולי יש שם איזה, לא יודעת, צריכה ישראלית מוגברת של צפתית, ולכן זה חשוב לבדוק מה הצרכן אוכל, אבל זה לא בכלל.
הישראלים אוהבים גבינות רכות, וגבינה צפתית היא בהחלט אחת מהגבינות האהובות שיש, כן. אבל עדיין יש פה עניין גם של מודל, כי זה גבינה יחסית קלה לייצר אותה. תוך יום אני כבר מקבל את המבנה שלה ואת הגבינה, אז קל לעשות עליה הרבה ניסויים. אז עשינו את הגבינה לפי כל השלבים שצריכים לעשות כדי לייצר גבינה, אבל במקום עכשיו להכניס תחליפי מלח, שזה גם אחד מהפתרונות שקיימים, במקום נטרן להוסיף KCL, אשלגן, okay. ואז גם לא יש תחושה של מליחות, אבל זה לא נטרן, והוא יותר בריא, אבל מצד שני, בכמויות קצת גבוהות מדי, זה יכול לגרום גם למרירות, לתחושת טעם לוואי לא רצויה במוצר.
כן. אז צריך למצוא את האיזונים של האשלגן בתוכה. את האיזונים,
וזה לא כל כך קל, כן. זה גם אלטרנטיבה שחלק מהחברות עושות, אבל מה שאפשר לעשות, וזה מה שאנחנו עשינו במחקר, זה להוסיף רכיבים שדיברנו על זה, מיצוי מן הטבע,
כן.
לקחת נגיד עצה ולמצות ממנה איזשהו...
מליחות מסוימת?
לא, להוציא ממנה איזשהו פוליסחריד, רב סוכר כזה, שבעצם כן. יכול להשפיע על המרקם של הגבינה. זה שרשרת ארוכה.
אז בינתיים אין לי השפעה על הטעם, רק על המרקם.
על המרקם.
אוקיי.
על המרקם.
אוקיי.
מכניסים אותו לתוך תהליך ייצור הגבינה, בתוך כל החלב, מכניסים את החומר הזה, שהוא חומר שמגיע נגיד מעצה או משרף של עץ, או מדברים שהם בעצם טבעיים ומותרים בשימוש בתעשייה. והחומרים אלו, בגלל שהם מתלבשים שם בפנים בין חלבוני החלב, בצורה כזאת, שהם יוצרים שם מרקם אחר. ואז כשאת לועסת את הגבינה הזאת במהלך האכילה, היציאה של הביסים, של השחרור, של הפירוק,
הלעיסה שלי והפירוק,
הפירוק משפיע על כמה מליחות תגיע אל קולטני הטעם בלשון.
אז המרקם בסוף ואופן השחרור של החומרים ישפיע על הטעם.
ישפיע על עוצמות הטעם. בדיוק, אנחנו לא מוסיפים עכשיו יותר נטרן או רכיבים אחרים, אלא משפיעים עכשיו על המבנה הפנימי, וואו. על הסטרקצ'ר של אותה גבינה. כמובן, לא לקחת אותה עכשיו למקומות שהם פתאום יוגורט ולא גבינה,
כן,
זה עדיין נשאר
ברור,
גבינה.
הרי אני לשמור על זה כמה שיותר כן. מוכר לצרכן, כדי
נכון.
שלא נעשה פה שינוי שבסוף גם יגרום לאיזושהי השפעה על
נכון.
המחירות.
אז הסתכלנו נגיד במיקרוסקופ אלקטרונים לתוך פנים, פנים הגבינה, וראינו שהגודל של הפורות, של אותם חורים שיש בגבינה, קטנים, לא החורים שיש בגבינה השוויצרית, אלא
כן.
חורים קטנטנים, הם נהיים יותר גדולים ובמיקומים אחרים, וזה מאפשר לאותו נוזל עם המלחים שמגיעים מהגבינה, לזרום מהר יותר אל כיוון הקולטנים, ואז אנחנו נחוש מלוח יותר, למרות שאנחנו מכניסים פחות נטרן.
וואו, זה מדהים. עכשיו, איך אתה יודע בתהליך שהשחרור יקרה רק אחרי הליסה? אתה מתנסה בעצמך?
ודאי.
או שזה... אז זה ממש התנסות עצמית, אתה לא יכולת לדעת את זה מראש, כי אין לך איזה שהם נתונים על החומר שהכנסתם לתוך הגבינה, ואתה יודע שרק על ידי, לא יודעת, מאיחה או קיבוץ.
בוא נגיד, המידע הגיע ממחקרים אחרים גם שנעשו במזונות אחרים, אבל בעולם הגבינות לא נעשה כזה מחקר. אז פה היינו ראשונים שבדקו ממש בתוך מודל גבינה איך זה יכול להתבצע. ואז יש מכשירים אנליטיים שיכולים לראות את עוצמות השחרור, שזה מכשירים נורא מדויקים שיכולים לתת לי כמה מלח ישתחרר ביחידת זמן, בלחיצה, בכוח מסוים. זה כיוון אחד. כיוון שני זה להפעיל צוות תואמים. יש לי צוות תואמים שאת מוזמנת להצטרף אליו.
אני ממש אשמח.
כן.
חוץ מה... חרקים שם.
אוקיי, אז נעשה נור חרקים, אבל שאר המזונות אפשר לעשות את זה. יש לי צוות תואמים שבעצם אימנו אותם במשך 3-4 חודשים. אימונים זה אומר שהם ידעו איזה רמות מלח יש בגבינות, שידעו לסווג בין עוצמות שונות. נתנו להם גבינת ריקוטה שהיא מאוד נמוכה בעוצמה, לעומת בולגרית פטה שמאוד חזקה, ואז הם שמו על הסקאלה את כל אותם גבינות, וידעו להגיד לסווג את העוצמות, ואז הם טעמו את אותם צפתיות שיצרנו במעבדה. במשך כמה פעמים, כי זה ניסויים, וזה חזרות, וזה סטטיסטיקה,
זה מפתה מאוד, ההצעה שלך לבוא להיות
תורמת. וזה רק שעתיים וחצי נסיעה מפה, ואת מגיעה לממלכה של הצפון.
אתה אל תפחיד אותי עם הצפון.
אני יודע, נכון, נכון.
אני מהצפון במקור, לא להפחיד אותי עם לנסוע צפונה.
נכון.
טוב, אז יאללה, אני אבוא באמת לתל חי. אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, האם הציבור מודע לתהליכים שאתה מתאר לי כאן באולפן? אני חושבת שאולי מודעות לתהליך הזה, שנתת לי עכשיו דוגמה עם הגבינה, יכול להפחית סטרס ציבורי לגבי הינדוס המזון שלנו. הרי יש שם מאוד מאוד רע לכל הרעיון הזה של להנדס מזון, להכניס למזון שלנו כל מיני חומרים. אני לא בטוחה שאנחנו מבינים את התהליכים שאתם מתעסקים בהם.
זאת בדיוק הבעיה.
אז מה עם העלאת מודעות קצת?
אנחנו עושים כמה שאנחנו יכולים לעשות מהגוף שלנו, שהוא לא איזה, את יודעת, גוף עצום, אבל אנחנו בעצם מפעילים כמה שיותר יכולות על הפעולות מחקר שלנו, ואנחנו משדרים את זה ומשווקים את זה, אבל עדיין מה שאני רוצה להגיד זה שבעצם צריך להיות פה חיבור משותף בין האקדמיה, בין התעשייה, להראות את הצדדים החיוביים שיש בתחומים האלו, כמה שאפשר לקחת את המזון, ולעשות אותו יותר בריא, יותר טוב, יותר איכותי, כי אנחנו שומעים...
הכל בסדר.
אוקיי. אנחנו שומעים יותר מקרים של הרעלות מזון, מכל מיני מסעדות, מכל מיני דברים, וגם בבית יכולים להיות דברים שהם לא בריאים כתוצאה מחדקים שזימו את האוכל. התעשייה צריכה להיות במקום השונה מזה. התעשייה צריכה להקפיד כמה שיותר על האיכות, ולהביא בטיחות למזון שהצרכן מקבל, וכמו שאמרנו, לחפש את אותם מקורות הרבה יותר טבעיים, פחות החומרים השומרים, פחות להפעיל פה, לא יודע מה, הטכנולוגיות שלא יגרמו למוצר להיות כל כך שונה ממה שאנחנו מכירים. בדברים האלו הציבור ידע הרבה יותר שנעשים דברים חיוביים וטובים, דרך מחקר, דרך חדשנות, אקדמיה, אל חיבור אל התעשייה. וזה
סטגלנים, נכון. סטגלנים, אבל באמת במידה, כלומר, אתם יכולים לשנות לנו את המוצרים, אבל לא יותר מדי, אחרת אנחנו באמת לא נדע מה אנחנו אוכלים, ובאמת בצירוף המודעות אולי זה ייתן לכם גם יותר חופש פעולה.
ברור.
בתור ברור. חוקרים ומתנסים.
וזה גם מתחבר מוצרים. למכון, שנדבר עליו אחר כך, שמה שאנחנו רוצים להקים בצפון, שהוא מאוד מחבר את הידע, את התודעה, לקהילה, שבואו לראות מה זה טכנולוגיות מזון, כן. לפתוח את הדלתות, הכל שקיפות, ככה פותרים את המחסומים.
כן, אני גם חושבת ששקיפות היא פתרון מאוד מאוד טוב להרבה בעיות.
נכון.
אני מצרפת לשיחה שלנו את דוקטור מיכל חמולותם, שתספר לנו מה השבוע בתוכנית סטטוס קופ, הפעם רובוטים לטיפול בהורים וסבים קשישים. אז היי מיכל.
היי גיל, בוקר טוב.
בוקר אור, שלומי מצוין. אני רק אזכיר שאת מומחית בחדשנות רפואית, סגנית נשיא קרן המרכז הרפואי שיבה ומגישת התוכנית שלנו. אז תספרי לי קצת, זה נושא שככה יקר לליבי. כל עניין טיפול בקשישים.
הזמנתי לתוכנית את דוקטור סיגל שפרן תקווה. ותקשיבי, אנחנו שם הולכות באמת רחוק אבל קרוב, כי היא מספרת שיש בישראל 1.5 מיליון אנשים שמטפלים באופן אישי בבן משפחה חולה. זה לא רוב קשיש, אבל זה יכול להיות גם בעל. ואותה 1.5 מיליון הטיפוסי זו אישה בת סביב הגיל ה-50. וכולל שהיא מתארת סיטואציות מאוד מורכבות, שהאישה רצתה להתגרש מהבעל, אבל כי היה נורא והיום, אבל הוא חלה, ועכשיו היא לא רק שהיא לא יכולה לעזוב אותו, היא גם מטפלת בו, או שהאבא שבו היא מטפלת התבעלל, באמת סיטואציות הזויות שהיא ככה נתקלת בהן.
אז עסקת גם בסוציולוגיה בפרק הזה, ולא רק בחדשנות ברפואה.
אז רגע, זה תמיד הכל מתחבר.
נכון.
בסופו של דבר, היא מספרת את מה שאני יודעת ב... חיקו, אבל היא ראתה את זה ביפן, היא נסעה ליפן, והיא מספרת שבכל מקום היו רובוטים נותני שירות, ואנחנו הרי כבר יודעות למשל שפפר, שזה רובוט יפני, נותן שירות בכמה בתי חולים באירופה, הוא מדבר 20 שפות, הוא יודע לעקוב אחרי תנועת העיניים, ללכת, לשוחח, ולהביע חמלה.
אני מניחה שגם יצרו לו איזושהי צורה יותר אנושית, כן, שאני
כן,
לא...
כן, הוא, מה שנקרא רובוט הומנואידי, זה אומר שהוא באמת קצת דומה לנו, לא זהה בשום צורה, לא כמו נגיד סופי או רובוטים אחרים, אבל הוא חמוד נורא, אפשר למאזינים מוזמנים גם לגגל ולראות אותו ביוטיוב. אבל היא מדברת על רובוט אחר בשם רובי, רובי זה כאילו קיצור של רובוט.
של רובוט, כן.
נכון, חמוד, רובי הרובוט.
זה חמוד. לא מקורי, אבל חמוד, מיכל, את חייבת להודות שזה לא מקורי בתור אנשים שמתעסקים בחדשנות.
לא מקורי, אבל חמוד, כן.
נכון.
בסוף, תקשיבי, בסוף הסיפור הוא, איך אנחנו בעצם מכניסים את הרובוטים לתוך חיינו. וישראל פה לא מתקדמת, אנחנו עדיין מבוהלים, מפוחדים, אבל בשביל 1.5 מיליון אנשים והאנשים שמטפלים בבן משפחה, רובוט כזה יכול להיות זרוע ארוכה שלנו, שלא מחליף אותנו, אבל עוזר לנו בהחתלה ובהרמה ובטלטולים ובכל הדברים הפיזיים, כשאנחנו מחזיקים ומחזיקות את כל החמלה. הדבר החשוב להגיש הוא שא', אין עוד רובוט שיודע לעשות את כל התפקודים האלה, למרות ש...
למה, מה למשל, לדבר... כאילו, מה הרגישויות שלו, מה הוא יכול ומה לעומת מה לא יכול לעשות?
תראי, הטיפול באדם הוא משימה רב-מימדית. נגיד, תחשבי על מכונית אוטונומית, שכולנו עסוקים בהם, וגם סוג רובוט. אז המכונית האוטונומית צריכה לעשות משימות הרבה פחות מורכבות, מאשר רובוט שיתפל בקשיש לצורך העניין. הוא צריך, א', הוא צריך לדבר, נכון?
כן.
ולהבין שפה. ב', הוא צריך לנוע, שזה ברור. אבל ג', הוא צריך לעשות המון דברים. הוא צריך להרים את הקשיש בצורה שהקשיש לא ייפגע. להעביר אותו מהמיטה לכיסא, מהכיסא למיטה. עוד סוג של פעולה. הוא צריך לפעמים לחתל את הקשיש, לנקות לו את את האזורים המחותלים, לרחוץ אותו. תחשבי, כמות הפעולות שנעשות בטיפול באדם חולה כרונית או מרותק.
והשונות כמובן מאדם לאדם, מקשיש לקשיש, גם רלוונטית, והרובוט צריך לדעת איך להתאים את עצמו לרגישויות, לכאבים השונים.
וסיגל מספרת לך אגב על מחקר שנעשה, שמראה שכבר היום קשישים שמטופלים על ידי רובוטים בצורה ניסיונית, כאמור אין לנו עוד רובוט שיודע לעשות הכל, עניין של זמן לא ארוך. בכל מקרה, המחקר מראה שהם מפתחים רגשות כלפי הרובוטים שלהם, והם מתייחסים אליהם. אבל כשהרובוט יודע להביע חמלה, האדם מתייחס אליו, הוא מכניס אותו פנימה, וגם בסופו של דבר רואים, מתארת איך ביפן רואים אין סוף סוגי חנויות עם רובוטים שונים, וגם תמונות של הרובוט כחלק מהמשפחה, כי הרבה פעמים זו המשפחה שצריכה להתארגן סביב האדם המוגבל, או החולה, או המבוטק למיטתו. ואיך המשפחה תכניס לתוכה את הרובוט.
את הרובוט.
זה עולם מרתק. ואז אמרתי לה, אבל סיגל, היום אנחנו עוד לא יכולים ללכת ולקנות אחד כזה, אז מה את ממליצה היום כשזה קורה?
כן.
מה את חושבת שענתה?
להמשיך לטפל בהם עם בני אדם.
מהחקטרה, פיליפינית.
הבנתי אותך.
נעתקו המילים איתי, אבל זה אומר הרבה.
זה אומר הרבה, כן. זו תשובה לא פשוטה. לא פשוטה סוציולוגית, ולא פשוטה... תראי, מה...
כלכלית.
כן, כלכלית, זה גם נכון. למה, הרובוט יהיה בהכרח כל כך זול? נשמע לי שעם הרמות שמשקיעים שם בפיתוח, ייקח כמה שנים טובות עד שהוא ירד לרמת הכיס הממוצע.
כן, אמרתי לך שאת פפר היפני כבר אפשר לקנות, והוא עוזל תוך שניות כל פעם שיוצאת מהדורה, ב-$1,800.
היפנים גם באמת צריכים את זה בתור אוכלוסייה מזדקנת וללא ילדים.
בדיוק, וגם כנראה שבניגוד אלינו שאנחנו ים תיכונים חמים כאלה ומרים רגש, אז היפנים הם יותר מסוגרים והם יותר מרגישים נוח בסביבת רובוטים מאשר. זה לא רק ההזדקנות, זה גם משהו סוציולוגי, כמו שאת אומרת, במבנה החברתי שלהם.
ניכל, תראי, זה ממש בינה מלאכותית הארדקור בפורמט הכי גבוה שלה. אני מניחה שזאת השאיפה לפחות של האנשים שמייצרים את הרובוטים האלה, משום שבאמת יש כאן איזשהו תהליך גם של עיבוד מידע שהרובוט יצטרך לעשות. שוב, אם יש לי שונות בין זקן לזקן, בין קשיש לקשיש, ואני רואה שלאחד כואב, לא יודעת, ביד שמאל, ולשני אני צריכה להרים אותו ככה, כל אחד זה אחרת, אז אותו רובוט יצטרך, או אפילו אמרת שכשהם מספרים להם סיפורים אישיים, או מכניסים אותם לחוויה האישית, אז הרובוט צריך לאבד את זה, לזכור את זה, כדי לפתח גם את המיומנויות, אני אגיד, מוטוריות שלו, בזמן הטיפול.
נכון, אז מבחינת הבינה המלאכותית הזו, אנחנו כבר מדברים על מה שנקרא Deep Learning, שזה בינה מלאכותית שיודעת לזהות תבניות וללמוד, אבל תחשבי שבסופו של דבר אנחנו הרי במעבר למה שנקרא רפואה מותאמת אישית.
כן.
וזה מותאם לא רק לריצוף, קודם כל לריצוף של ה-DNA, של הגנטיקה, של הסופטוור שלנו, אבל גם לכל המידע הרפואי שקיים עלינו, כל המידע עלינו מהרשתות החברתיות ומהאינטרנט, כל המידע של חיידקי הגוף הטבעיים, המיקרוביום שלנו, הגנטיקה שלנו. תחשבי שהבינה המלאכותית הרובוטית, או לא רובוטית, רגע, בואי, חמושה בכל שכבות המידע האלה, שכיום הרופא לא מחזיק בהם, הרי הרופא לא יודע מה ריצוף ה-DNA שלנו, או מה המיקרוביום שלנו, או מה אנחנו מחפשות ברשתות ובגוגל, אז בעצם זה הופך להיות רובוט מטפל, אבל גם איזשהו סוג של רופא אישי צמוד.
כן, תכלס.
תכלס, כן.
גם אם אני שוכחת בתור קשישה, להגיד לרופא שלי את הכל, אני יכולה פשוט להביא את הרובוט איתי, והוא ישלים את המידע ששכחתי. דוקטור מיכל חמולותם, הרבה הרבה תודה לך.
תודה.
נשמע תוכנית מרתקת. תודה. אתם מתעסקים בחדשנות הרבה. אז השיחה עכשיו שסיימנו עם מיכל חמולותם בשעה הראשונה שלנו, כן, על הרובוטים ועל החדשנות ברפואה, כאן יכול להיות גם רלוונטי כל מיני רובוטים, כל מיני פיתוחים מעניינים לחדשנות במזון.
אפשר להפוך את כל הגוף לאיזה רובוט אחד, ואנחנו פשוט לא נצטרך להיות יותר.
בדיוק, או שלא נצטרך לאכול יותר, ואז המקצוע שלך...
לא נראה לי שזה יקרה בעתיד הקרוב, והאוכל זה המהות שלנו, אני חושב, בטח של ישראלים.
כן, נכון, האמת שבישראל יש סצנה ממש מדהימה של אוכל, של גיוון.
קולינריות וזה, כן.
קולינריות ממש מוצלחת.
אתמול הייתי בתל אביב ברוטשילד, פשוט היה מטורף, היה שם את ה-DLD של החדשנות, ואת רואה את כל הדוכנים, וגם מתעסקים במזון, וכל הפאבים וכל ה... פשוט...
לא ידעת מה לבחור.
לא ידעתי מה לעשות, ורוב אנשים, אני מתוך המטולה ששם אני גר, זה... שוק.
כן, זה שוק. אתה רואה, אז גם לזה יש יתרונות. אתה מסתובב לך ברחוב ויכול לבחור מלא סוגים של גבינות, לא רק של הרפת של היד.
נכון, נכון, נכון. כל הכבוד.
אז מבחינת פודטק, העולם הזה של פודטק, אני לא חושבת שהרבה אנשים מכירים את המונח הזה. אני אשמח ככה אם תרחיב מה זה בכלל.
אוקיי, אז באמת פודטק זה תחום חדש שלוקח את מה שיש בידע של מזון, של טכנולוגיות מזון, מה שדיברנו בשעה הראשונה, ולוקח את זה עכשיו לחדשנות, לצרכים של האדם העתידי, ואומרים מה הוא צריך, מה עכשיו הם הבעיות, ומנסה לפתור אותם באספקטים של מזון. עכשיו זה יכול לבוא מכיוונים של פיתוחי מוצרים חדשים שיש בהם חדשנות טכנולוגית, או הפורמולה, המתכון, הוא מאוד מעניין וחדשני, זה גם נכנס בתוך ה... ויז'ן של הפוטק,
כן.
אבל גם ברמה של מדפסות תלת מימד, ברמת המכונה עצמה שמייצרת את המזון לצרכן הביתי או לתעשייה או למקום אחר, שיש לה נגיעה בנושא הזה של הייצור מזון או של בדיקת איכות המזון.
מדפסת תלת מימד, כן. יש לה הרי צינור כזה נורא נחמד שבו יש את החומר שבעזרתו היא מדפיסה. ויש מספר חומרים לדעתי, תתקן אותי אם אני טועה, מוגבל יחסית שאפשר היום להזין לתוך אותו צינור ולהמיס כדי שהיא תוכל להדפיס את החומרים הנחוצים. מה, איזה חומר מזינים בצינור הנחמד הזה בתלת מימד כדי להדפיס מזון?
אוקיי, כמובן, כמובן שהחומרים הם חומרים שהם חומרי מזון, באבות המזון, שצריכים להיות בפנים, בתוך אותם שפורפרות והקפסולות שיזינו את זה לכיוון הצינורות.
כן.
זה לא יהיה הפלסטיקים שמהם אנחנו מייצרים מן הסתם את הצורות. החומרים צריכים להיות חומרים שיכולים לשנות את צורתם במהלך אותו תהליך של הדפסה. צריכות איזשהם תמיסות שיכולות להכיל חלבונים, סוכרים, שומנים, כל הדברים שאנחנו בעצם צריכים כדי לקבל את האנרגיה שלנו ואת החומרים שמרכיבים לנו בסוף את הגוף. ואנחנו צריכים לדאוג שהמוצר שיודפס יהיה גם עם הקשר לתזונה האישית, מה שהוא גם דובר קודם בשיחה הקודמת, החיבור אלא מה שהאדם צריך מבחינת הדיאטה שלו, ואז אפשר להגדיר במדפסת, תכניס עכשיו קצת יותר מהמינרלים האלו, מהוויטמינים האלו, חלבון אולי, סוגי חלבון.
שוב, כי אצל כל אחד זה שונה, כל
נכון,
אחד מאיתנו
לפי הבדיקה דם ומה שקורה, הגנטיקה, נכון,
כן.
נכון, נכון, ואז זה נכנס ועובר את אותם צינורות אל אותו שפורפרת, ואז נעשה תהליך ההדפסה. מה שקורה שם זה באמת הטכנולוגיה המעניינת לייצר ולעצב את זה, כי בסוף אני רוצה לאכול לא את אותה קפסולה או את התמיסה,
כן.
אלא משהו שנראה כמו אוכל ומרגיש כמו אוכל.
מדהים שכל עולם עיצוב המוצר נכנס גם למה שגדל על העצים, כשאני חושבת אם אני אדפיס תפוח בבית, אז אני גם רוצה שעיצוב המוצר ייכנס לשם וייצר לי תפוח שבאמת נראה דומה לאחיו שגדל במטה.
אז פה יש עוד החיבורים האלו שאנחנו עושים עם עולמות אחרים, עולמות העיצוב, מתי ספר שמלמדים עיצוב, זה הכל משיק, וזה מה שיפה היום בתחומי הידע, שיש המון המון חיבורים שבחיים לא חשבנו עליהם לפני.
כן.
אז בהחלט המדפסות ייכנסו, ויהיו דברים שקשורים, נגיד מדבקות שהולכים לשים בתוך אריזות מזון, שהמדבקות הן מדבקות חכמות, כי הן יכולות לקרוא כל מיני חומרים שנדבקים אליהם. החומרים האלו הגיעו מתוך המזון. זאת אומרת, נגיד יש ריח שרק מתחיל להראות קלקול במזון.
כן.
ובאף, נגיד שלנו, אנחנו לא מצליחים.
לא מספיק רגישים.
לא מספיק, יש אנשים שאולי כן, יש פחות. אבל אותה מדבקה, ברגע שהחומרים לא ידבקו אליה, היא תשנה את הצבע, או שתטריע, או אפילו ממש תטריע לרמת בקרה בפלאפון שלך.
אני כל כך צריכה את זה עם ננה. פטרוזיליה.
כן, זה הולך מהר.
זה פשוט מת במקרר, אני לא מצליחה. אם אתה משאיר את זה בחוץ, זה גם לא עובד. אם אתה משאיר את זה במקרר, אני צריכה שם מדבקה.
לא יודע, בעציץ שם בצפון זה נהדר, זה מחזיק ופורח לו.
אוי, נו, באמת.
משהו שם באזור תל אביב לא מסתדר.
נו, מה אני אעשה? הדירה שלי לא מחזיקה עציצים טוב, אבל אני אשקול, אני אשקול פה. עקצת אותי, אני אקח את זה בחשבון.
בסדר גמור.
אז אני רוצה באמת לשאול, אנחנו לא רק מפתחים מוצרים ככה מהרעיונות שנולדים לנו בבית, שזה דרך אחת לפתח מיזמים ומוצרים, זה אחלה דרך. אבל יש גם איזושהי זום אאוט, איזושהי התבוננות יותר רחבה על בעיות גדולות שיש בעולם, בעיות שהן לא רק לוקליות, הן לא רק מקומיות, אלא ממש בעיות שמטרידות אוכלוסיות שלמות ברחבי העולם, כמויות גדולות של אנשים. ואז הפודטק נכנס כאן לתמונה במטרה לפתור בעיות גלובליות רציניות שקשורות למזון.
100%. אז אני אגע בשניים, שלושה דוגמאות של דברים שאנחנו עושים בתל חי, שמאוד נוגעים בבעיות עולמיות, כמו שאת אומרת. אחד הבעיות זה הפחת המאוד גדול יש. פחת שמגיע מהחקלאות, ששם זורקים הרבה מהתוצרת, כי זה איזשהו משהו שהוא פגום, יש לו שם איזשהו צבע.
כן.
ופה נתת את הדוגמה.
עכשיו, זה לא אומר שהאוכל לא טוב, שהפירות והירקות לא טובים.
ממש לא, אבל הצרכן לא ייקח את זה, כי יש שם איזה סדק קטן.
עניין של נראות.
נראות, כן. נראות, כן,
אנחנו צריכים,
בגדול.
אני ממש קוראת לזה פירות וירקות מכוערים. כלומר, אנחנו לא אוכלים את זה אף על פי שזה, יש לזה ערכים מתזונתיים.
לגמרי, מצוין, הטעם בסדר גמור, והפרי הזה הוא אחלה, אבל פשוט אנשים לא רוצים לקחת את זה. עכשיו, כדי שהתעשייה יכולה כן לייצר מזה, וקודם לזרוק את זה לנגיד לבעלי חיים, אפשר לעשות עם זה דברים שהם יותר לאדם, וגם יותר רווחים למגדל. אז נגיד בגולן, מגדלים המון תפוחים, המון, זה האזור אחד הכי עשיר עם זה והגליל העליון, ולכן אנחנו לוקחים משם את מה שנפל על הקרקע, ומה שבבתי האריזה גם מויין למה שנקרא בררה, הם קוראים לזה ככה, קטגוריית 5, שאף אחד לא רוצה לקחת את זה. אנחנו לוקחים את זה ועוברים לזה תהליך של ייבוש, אנחנו הופכים את זה להפקת תפוחים. ומהאבקת תפוחים אפשר יהיה להכניס את זה לתה.
אז זה מדליק.
ואז מקבלים גם ארומה של תפוח לתוך המשקה, וגם מקבלים את כל הערכים התזונתיים שיש בתפוח, שהם לא מעטים בכלל בלשון מעטה.
בוא נעזר, בוא יותר טוב להשתמש באבקת תפוחים לעוגה שלי, במקום להתחיל עכשיו לגרד תפוחים
נגיד,
כמו סייקו.
נכון, וגם יש לך את הסוכרים שם, גם יש לך את הריח, אם עכשיו אנחנו מדברים על ראש השנה, אז בכלל זה יכול להתחבר לעוגת דבש.
נכון.
אז יש המון המון דברים שאפשר, וזה סוג של פוטק שהוא משולב מחקר עם חקלאות, עם תעשייה.
כן.
דוגמה נוספת זה מהסטודנטים שלנו, יש לנו קורס שנקרא סדנה לפיתוח מוצר, והם מתמודדים עם כל אותם בעיות שהדור הצעיר מודע אליהם וחווה אותם. אז יש קבוצה שלמשל פיתחה קמח בננות, שלקחו בננות מאזורי הכינרת, בננות ירוקות, שזה בננות שלא הגיעו לרמת הפשלה כמו שצריך, כך שלא טעים
לא נאכל אותם,
לא נאכל אותם, לא הגיעו לרמה של המרקם והטעם הרצוי, ואז שוב, במקום לזרוק אותם, הפכו אותם לקמח. עכשיו, היתרון של הפיתוח שלהם, של החבר'ה אלו, שהם הצליחו לייצר קמח כזה, שאפשר גם לאפות איתו.
וואו.
אז הם עשו לחמניות.
רגע, לא עם כל הקמחים אפשר לאפות?
לא, כי יש את הגלוטן, נכון? הגלוטן זה מה שיוצר בלחם, בחיטה. והוא מה שיוצר את הרשת, המבנה, המאפה, המאוד מוכר עם כל החורים והחוזק שלו. אבל בקמח בננות אין גלוטן. אז זה טוב, נגיד, לחולי צליאק וכאלו שלא רוצים לאכול מאכלים עם גלוטן. אבל בזה שהם פיתחו שם עם עוד איזשהו רכיבים נוספים, יצרו מצב שזה קמח כקמח. הוא מתנהג כמו קמח רגיל, רק שהוא גם ללא טעם של בננה, כי זה בננה ירוקה, הוא פשוט ללא גלוטן. והוא משתמש בפחת גם.
חולי הצליאק.
כן, וגם העלות שלו היא לא צריכה להיות יקרה מדי, כי גם ככה זה היה נזרק.
וואו, זה נשמע אידיאלי. אני אומרת אבל שיעלו את המחיר של זה בשוק.
כי יש לזה את הפרימיום שלו, אתה יודעת.
ברור.
כן,
עד שזה יהפוך למיינסטרים.
נכון,
כן,
נכון,
כן.
נכון.
אבל יפה, ככה מתחיל שינוי. נכון. אז זו דוגמה אחת, הפחת, שזו דוגמה באמת גלובלית, משמעותית, שכל החקלאים נאלצים להתמודד איתה.
כן.
מעולה, דוגמה
עוד דברים,
נוספת.
עוד דברים שיש... מבחינת נושא המדבור שהוא מאוד מאוד חזק, שקורה בישראל מאוד, ואנחנו רואים את זה עונה אחרי עונה של פחות גשמים,
כן.
יש גידולים שהם פחות צריכים מים, וגידולים שאפשר יהיה בקלות להשתמש בהם ולהפוך אותם למזון, מה שלא היה עד עכשיו. ועם הגידולים האלו, ברגע שיש חיבור אל המחקר ואל הטכנולוגיות שנמצאות במחקר, אפשר פתאום לייצר מכל מיני צמחים דברים. למשל בעצות,
כן.
זה גם איזשהו סוג של צמח שאפשר לגדל אותו בבריכות או בתוך ים, ובעצם להפיק ממנו הרבה מאוד חלבונים שאפשר יהיה אחר כך להכניס אותם לתוך מוצרי מזון. אז כל מיני דוגמאות של לנסות לגדל דברים שהם יותר בר קיימא, המסה של הגידול שלהם היא יותר קלה, ו... פחות צריכים את כל הכמויות השקיה.
כן. כן. כמו הפירות והרקות שאנחנו יותר מורגלים בהם, ולכן באמת כאן התהליך של המדבור זה עניין חשוב, האקלים באמת, שזה על גבי 30-40 שנים, אנחנו רואים את השינוי באופן מובהק. אגב, יש השפעה גם, במדבור כמובן שזה פחות משקעים, אבל יש גם את העניין הזה של טמפרטורות מאוד שונות בין הבוקר ללילה.
לגמרי.
יש לזה השפעה גם על גידולים?
סופר השפעה יש על הגידולים, על חומרי הגלם ברמת הטמפרטורה. כמה קר היה בחורף, לאיזה טמפרטורה זה הגיע, וכמה חם זה בקיץ, כי זה יכול לגרום להפשלה מהירה מדי, ואז הוא לא מצליח לפתח מספיק את הריחות האופייניים של הענבים, ואז זה משפיע על היין אחר כך, אבל הגודל שלהם, זה כל הזמן משתנה, ולכן החיישנים שבעתיד יהיו בתוך השטח, בכל מקום יוחשים, יוכלו לנטר את הדברים האלו באונליין, להגיד לחקלאי, עכשיו תכתוב, עכשיו תבצע את הטיפול במטע. ואחר כך זה הולך אלינו, לעיבוד ולייצור של המוצר. וכל הזה, מה שנקרא, ביג דאטה הזה, יישב ויקבל אליו נתונים, כדי שאפשר יהיה, למפעל הוא יהיה הרבה יותר דינמי ממה שהוא היה פעם, שפעם הוא היה, נגיד, כל הזמן מייצר את אותו דבר, וזו הפורמולה.
כן.
עכשיו הוא צריך להשתנות, כי מה לעשות? הכדור שלנו
חווה שינויים.
כן, נחבט כל הזמן. כן.
ככל שמעמיקים בנושאים האלה, אני ממש מבינה את השרשרת המורכבת, את שרשרת ההשפעות וההשלכות שיש על האוכל שלנו במקרה הזה, אבל זה לא רק האוכל, זה ממש מזג אוויר, אקלים, אוכל.
כשאנחנו מדברים על אחד הבעיות גידולים. היסודיות שיהיו בעולם בעתיד, זה הכמות התושבים העצומה שהולכת להיות על 9 מיליארד ב-2050, זה כמות שהיא מאוד גדולה.
כן.
איך שאנחנו היום מייצרים את המזון, זה לא מספיק כדי שנוכל להאכיל את אותה כמות, ויהיה לנו מצב שיהיו אנשים סביעים מצד אחד, אבל הרבה מאוד אנשים רעבים מצד שני, וזה לא מאוזן. ופה התעשייה והטכנולוגיות חייבות להיכנס כדי לעזור. אני יכול לגעת בחרקים בנקודה, זו שאלה כמה זמן יש לי על הנושא.
זהו, אני רוצה לשאול אותך, איפה נגיד היית ככה מסמן, שם ככה את המחט על המפה, ואומר, כאן יש סצנת פודטק פוריה, כדאי לקרוא, ללמוד בעולם מה הולך שם.
אוקיי. יש כמובן את הנושא הזה בעולם, וזה בשנים האחרונות ממש נכנס בקצב מסחרר. זה אחד התחומים מבחינת המשקיעים, קרנות הון, נכנס מאוד חזק, זה הפוטק. אמריקה מאוד חזקה שם, כמובן קליפורניה כבר כאילו כסטייט הכי מוביל בנושא הזה של הפוטק. יש את אירופה, ובאירופה זה הולנד, דנמרק, צרפת, כל המדינות מאוד חזקות בנושא. ויש לנו את ישראל, הנקודה שלנו של כחול לבן, שאתמול היה אירוע מאוד מרגש פה ברוטשילד. שהיה
זו הסיבה שהיית בתל אביב.
זו הסיבה, כן, זו הסיבה, וגרם לי גם לישון מעט.
כן.
אבל היה שם באמת אירוע מאוד יפה של כל מיני חבר'ה שהם נקראים יזמי פוטק, שבעצם באו להתכנס ולהיפגש אחד עם השני ולדבר על היזמות שלהם, וביניהם יש חבר'ה שעושים פיתוחים כמו גלידת אלכוהול.
וואו.
שיש לנו קבוצה, הם בוגרי תל חי שפיתחו גלידת אלכוהול לברים ולכל מיני אירועים.
קול.
ממש קול, פוטק.
נכון.
ויש כיוונים של לייצר איזשהו סוכר שרץ יותר מהר אל הקולטן וגרום לך לתחושה יותר מתוקה, ואת לא צריכה להשתמש בכל כך הרבה סוכר. זאת חברה שנקראת דומתו.
זה אני ממש צריכה.
כן, וזה הולך להיכנס חזק.
בתור מחורה.
לסוכר.
כן, לסוכר.
כן.
טוב, יפה.
אז יש פוטק כחול לבן שהוא מאוד מתפתח, ואנחנו בצפון רוצים לתת את התשתית האקדמית מחקרית לאותה הקהילה הישראלית, כדי שתצא ממנה.
כן, אנחנו נדבר על היתרונות של התעשייה הזו. אז אנחנו בענייני מזון, טכנולוגיה של מזון, הרבה מכונות והרבה טעמים ומרקמים, ואנשים שכנראה יושבים על המדוכה כדי לייצר מוצרים מוצלחים בתחום המזון. דיברנו על פוטק, זה מוביל אותנו לעוד סוג של חדשנות, לממש מוצרים ככה שאפשר, שאתם מתעסקים בהם, אבל אולי הם גם יהיו ביום מן הימים, משהו ביתי, וזה הלשון והאף האלקטרונים.
כן.
אז מה זה? מה, לוקחים לנו את הלשון, הופכים אותה למצ'וכללת יותר, ו...
מוסיפים עוד אחת ליד, שהיא אלקטרונית, כמו הרובוטים שמתחברים אל ה... כן, העזרה של הרובוטים. אז יש פה מכשירים אנליטיים מאוד מדויקים ומאוד ייחודיים. יש לנו את הלשון האלקטרונית והאף האלקטרוני בתל חי. ובעצם המכשירים האלו נועדו לעזור לנו לאפיין בצורה יותר מדויקת את רמת הטעמים, את פרופיל הטעמים והריחות שיש במוצרי מזון.
כן.
אז אנחנו בעצם משתמשים בזה במחקרים וגם בשירות לתעשייה שמביאה לנו דוגמאות, ואז אנחנו בודקים בעזרת המכשירים האלו. לדוגמה, הלשון כן. האלקטרונית למשל, היא, יש לה מספר חיישנים, החיישנים האלו בנויים מאיזושהי ממברנה ליפידית, שומנית, שיודעת לספוג אליה את חומרי הטעם, ואז לשנות את הפוטנציאל החשמלי.
רק שומן יודע לספוג?
זה שומן עם רכיבים שיש להם איזושהי טעינות מסוימת, ומאחורי זה יש אלקטרודה, שהיא מושכת אליה את האלקטרונים.
הבנתי.
אז זה סוג של מסנן, אבל מסנן סלקטיבי.
אוקיי. ואז הוא בוחר, בעצם היא קולטת את הטעמים?
כן, יש את החיישן למתיקות, ויש חיישן למרירות, ולאומאמי, שזה הטעם החמישי האסיאטי, מי שמכיר מהמרקים, כן, המונוסודיום גלוטמט, נותן את התחושת האומאמי.
אז יש לנו חמישה, אוקיי, אז אמרנו...
יש לנו חמישה, והיום חוקרים אפילו את החוש השישי של טעם, שזה השומן, שתחושת שומנוניות לא במרקם, אלא בטעם.
וואו.
אבל זה מתחילת הדרך שלו במחקר, וככה עוד לא לגמרי סופית הוכח.
אז רגע, אז בוא נגיד מה הם חמשת הטעמים שאנחנו מסוגלים לחוש. כן, אז אני לא יודעת, אתה אוקיי, מסתכל עליי כאילו
כן,
אני...
כן, בוא נספור ביחד.
האומאמי הזה הפתיע אותי מאוד, אני... אומאמי זה אחד.
אומאמי זה אחד, ואז יש מתיקות, מרירות, חמיצות ומליחות.
כל השאר זה...
זה הסטנדרטים. המוכרים. המוכרים, כן. אוקיי. פתאום נכנס עוד משהו.
כן.
כן, וכשאומרים בטעם דובדבן, זה לא שזה על הלשון נקלט, זה על האף, וזה ריח דובדבן.
אוקיי,
אז פה ריח... הטרימינולוגיה לא נכונה.
ואז
ברמה...
בטעם יש לי מתיקות או טיפה חמיצות, תלוי בדובדבן.
כן.
אז רגע, הריח עושה כאן את התוכן המשלים, אני אקרא לזה?
80% מההנאה שלנו מאוכל מגיעה מהריחות. רוב האושר שיש במזון זה הריחות, זה הנדיפים.
80%?
כן, היתר זה הטעם והמרקם וקצת הצבע והתחושת צליל.
אם אני אוכל עם עטב על האף, אתה רוצה להגיד לי שאני אהנם ב-80% פחות?
אם את אוכלי עם עטב על האף ותשתי קולה ותשתי קינלי, פנטה, אז לא תרגישי מי זה מי.
וסודה, אם אני אשתה סודה וקולה,
לא,
אני אבחין?
לא, כן, כי בסודה אין את המתיקות הסוכר והחמיצות שיש לקולה.
אז אני ארגיש את הגזים, אבל בלי
כן,
באמת המתיקות חמיצות.
אבל רמת החמיצות והמתיקות של פנטה, לעומת קולה, היא מאוד דומה. אז,
הבנתי.
כן, זה טריק ידוע שעושים בהרבה מאוד בדיקות חישה.
וואו.
כן. אז זהו, אז המוצרים האלו הם מוצרים שהם מאוד עשירים בכל מיני מולקולות, וכדי לאפיין אותם בצורה מדויקת ולהגיד מי יותר, מי פחות, משתמשים בכלי כמו הלשון אלקטרונית. למשל, נגיד אם אני עכשיו יצרן של קפה,
כן.
ויש לי טפולי קפה במדינות שונות שבהם הם מגדלים.
שבהחלט נחשב כבר לסצנה, כן. קפה זה סצנה תרבותית, כן.
כן, ובוא נגיד יש איזה הוריקן שמגיע... לקראת ה...
ממש כמו שקורה עכשיו, כן.
כן, כן, כן. ומוחק שם איזשהו גידולי קפה, והחברה צריכה לחפש עכשיו גידולי קפה אחרים. אבל מה שכן, היא רוצה לשמור על הקפה ברמת הפרופיל הטעם שהצרכנים שלה, הלקוחות שלה, רגילים אליה.
כן.
לכן היא צריכה להשתמש, היא יכולה להשתמש בכלי כמו הלשון אלקטרונית, לראות עכשיו מהו הפרופיל החדש, כתוצאה מחומר גלם חדש שהם הכניסו, בהשוואה על אותו פרופיל טעם שהיה בקודם, ונסות לעשות את המאצ'ינג, מי מגיע יותר, כאילו ברמת האחוזים, הפורמה מולה.
מה הכי דומה?
דומה לפרופיל הקודם.
מאחר והגדרת לי שזה רק 20% מההנאה שלנו, למה זה כל כך חשוב שזה יהיה כה מדויק עד כדי שצריך להמציא מכשיר כמו לשון אלקטרונית שממש יודעת למיין את הטעמים, את חמשת הטעמים ולומר מה האחוזים של כל טעם בתוך המוצר?
אז אני אחזיר לך בשאלה.
האם אנחנו באמת עד כדי כך רגישים?
אנחנו מאוד רגישים לדברים המאוד מאוד בסיסיים שלנו, הסוכרים, המלחים. שני שם הדברים, את יכולה לגרום לעצמך לא לאהוב את המוצר לגמרי, בגלל שהורדת עכשיו 20%, 10% מאיזשהו רכיב.
הבנתי.
אז זה בהחלט, בהחלט חשוב.
מה עם האף? הוא עכשיו נראה לי כבר חשוב יותר.
נושם וטוב.
האח הבכור של הלשון האלקטרונית.
כן, הוא האח הצעיר כי הבאנו אותו אחרי זה, ועל האף שלנו הוא אף יותר נייד, הוא קטן. ואפשר לקחת אותו ממקום למקום, ואז כן. בעצם אפשר לבדוק דברים גם בשטח,
מצוין.
גם בחקלאות, ולראות מה קורה שם. אבל ברמת המוצרי מזון, אני יכול לבדוק את ההתפתחות, נגיד, של ריחות במהלך הייצור, לראות מתי זאת נקודת הזמן האידיאלית לעצור את התהליך של הבישול, להוציא עכשיו את המוצר החוצה, לדוגמה. או אם יש לי איזשהו רכיב שנותן לי ריח לא טוב, ואני רוצה מהר לתפוס את זה בין כל מיני מוצרי מזון על הקו ייצור, הוא... עושה איזו הסנפה קטנה של כמה שניות, ואוקיי, זה...
הסנפה קטנה. ואז אפשר לסמן את החלק שהיה בו איזשהו פגם אולי, או איזושהי טעות, או...
כן, ובמהירות, זה כל העניין של החיישנים האלו. הוא לא אומר לי איזה חומר נדיף בדיוק זה, איזה מולקולה, אלא אומר לי האם זה תקין, או לא תקין כתוצאה מכיול קודם שעשינו.
אוקיי. ואז אין משברים כאלה שאיזושהי חברת מזון גדולה צריכה להגיד לכל הסופרים, הורידו את המוצר הזה ואז אין מן המדפים.
ריקול זה נקרא.
ריקול?
ריקול, כן. כשמוצרים הגיעו ויש איזושהי בעיה איתם ונה לא לקנות.
אז האף והלשון יכולים לעזור, למנוע את זה.
כן, וגם יכולים לעזור במחקרים, בפיתוחים של כל מיני דברים. ודאי. כן, נגיד הגבינות, למשל, בדקנו גם בלשון ובאף, לראות ששום דבר לא השתנה ברמת הפרופיל.
בלשון ובאף האלקטרונים.
נכון.
האלקטרונים.
וגם האנושי, כי יש לנו צוות אימא, כמו שאמרנו.
נכון, שאני מצטרפת עליו בסוף התוכנית הזאת. אנחנו נשמע את טל וייס, מומחה למחזות זמר. טל, תשמע, אתה הולך לדבר איתי על תיאטרון אימרסיבי, במצב שאני לא רק צופה. האם יש תיאטרון שמפיץ לי ריחות תוך כדי שאני אוכל ליהנות מהריח? מסתבר שזה 80% מהחוויה של האוכל.
אז לא הגענו לרמה הזאתי של תיאטרון אימרסיבי.
לברודווי יש מה ללמוד מתלחי, תשמע.
כן, זה לא באמת עדיין חמש חושים אמיתי.
נכון.
אז היום אנחנו באמת נדבר על תיאטרון אימרסיבי, שזה תיאטרון ששובר טיפה את הקיר הרביעי, ואין חלוקה ברורה של קהל ובמה. הכל קורה ביחד באותו חלל. אני אתחיל עם סוויני טוד, שקיבל עכשיו הפקה חדשה. סוויני טוד זה מחזמר שנכתב על ידי סטיבן סונדהיים, האל הבלתי מעורר של מחזות הזמר. נכתב ב-1979, מבוסס על אגדת אימים שכל ילד בלונדון גדל עליה, על ספר שחוזר מגלות באוסטרליה למסע נקמה, שופט שהגלה אותו, והוא חובר לגברת לובט שיש לה חנות פשטידות כושלת. הוא פותח מספרה מעל החנות שלה ועולה לו הרעיון, שזה באמת כאילו קונטפט עסקי מדהים, להרוג את הלקוחות שלו ולהפוך אותם לפשטידות. שזה אחד מהמחזות זמר הכי מוצלחים וחשובים של סונדהיים, והוא גם זכה ב-2007 לסרט עם, של, לטיפול של טים ברטון, עם ג'וני דפ, אם את זוכרת.
כן.
עכשיו, הפקה חדשה שעלתה לפני משהו כמו שנה בניו יורק, מציגה את זה בתוך תיאטרון שהפך להיות לחנות פשטידות.
אוי ואבוי, אני בחיים לא הייתי אוכלת את הפשטידות האלה עם הקונטקסט הזה.
אז מה שיפה זה שאת יושבת בתוך החנות על שולחנות של על קאונטר של חנות, את גם מקבלת בנוסף לכרטיס שלך, את גם מקבלת פאי באמצע הצגה. וזה
לא מנומס לאכול בזמן שאנשים אחרים מופיעים.
גם לא מנומס לאכול משהו שיכול להיות בני אדם, אבל שבתיאטרון כמו בתיאטרון.
כן, בדיוק. זו הסיבה, אבל שאמרתי לך שלא הייתי אוכלת, אז עכשיו הוספת לי רק עוד סיבה נוספת. גם כי זה בני אדם, גם כי זה לא מנומס.
וקלוריות.
נכון, וקלוריות. כשאני בחופשה בלאו הכי, אם אני בברודווי, אז בכלל. אז זה סוג אחד של שיתוף קהל, מה עוד?
יש את המחזמר ספלינג בי, או השם המלא שלו, כי אני יודע שבתוכנית אנחנו מובעים שמות ארוכים, The 25th Annual Potsdam County Spelling Bee.
מי מפרסם ככה מחזמר? באמת, אני אפילו לא מצליחה להבין איך הם קונים שלט חוצות.
פונט קטן.
מחזמר של וויליאם פין, שכתב את טרילוגיית פלסטוס ואת ה-New Brain, מלחין גם נהדר, והוא הסב את התיאטרון לאולם התעמלות של בית ספר יסודי. וזה קונספט מיוזיקל, שזה סוג של מחזמר שהוא בנוי סביב רעיון מסוים, שבמקרה הזה זה תחרותיות שמתרחשת בזמן אמת, ויותר חשוב כאילו להצגה להעביר את הקונספט מאשר פיתוח חלילה מסודר. כן. אין לזה ממש כאילו עלילה או משהו כזה, זה ממש באת לראות תחרותיות.
הבנתי. שזה אגב דבר מאוד פופולרי בארצות הברית.
כן, אז לתחרותיות של בית ספר יסודי, ופה יש טוויסט שבאמת אני חושב שהוא אחד מהדברים הכי אדירים בתיאטרון. בכל הצגה בוחרים אקראית שלושה אנשים מהקהל, מעלים אותם והם מתחרים. עכשיו זה לא קטע של דקה וחצי, בואו נעשה שיתוף עם הקהל.
זה שעה וחצי.
הם שם לחצי הצגה עד שהם, והם באמת צריכים לעוף, הם באמת צריכים לטעוף במילים, ובהתחלה עושים להם מילים ממש ממש פשוטות, כמו תאייץ פרה.
אוקיי.
אבל באיזשהו שלב צריך להעיף אותם, והם מקבלים מילים מטורפות. עכשיו, קרה לא פעם ולא פעמיים, שהם העלו אנשים ממש
מוצלחים.
ממש מוצלחים.
אז ההפקה נתקעה.
הם לא נתקעו, פשוט באיזשהו שלב, השחקנים מתעצבנים אליהם ומעיפים אותם בכוח, אבל זה זה כבר כאילו להיות חלק מההצגה בקטע אחר, וזה נהדר.
הקהל שמגיע יודע, הוא יודע שמדובר בהצגה שהיא חריגה, שתיכנס לו לחוויה האישית ולא תשאיר אותו בכיסא?
אני חושב שאתה רוצה לבחור, אתה צריך לבחור להתנדב, להיות קהל, אבל זה ממש ממש כיף, ואני יכול להגיד שזה בכלל, ההצגה הזאת, אתה ממש מרגיש כאילו אתה בתחרות, זה הכל, זה קטן ברמה אחרת, אבל זה מצחיק מאוד, ואחת מהתגות שאני חייב. עכשיו, אנחנו נצא טיפה מהמתחום של מחזות זמר, ואנחנו נגיע באמת לתיאטרון אימרסיבי אמיתי. יש מופע שרץ בניו יורק בהצלחה רבה כבר כמה שנים, הוא נקרא Sleep No More. הוא מבוסס באופן מאוד מאוד רופף על מקבט, שמתרחש בתוך מלון היצ'קוקי כזה משנות ה-30.
וואו, לשלב את שייקספיר והיצ'קוק זה... אפל משהו, כן.
עכשיו אני אסביר כאילו מה הקטע. הקהל מקבל מסכות סטייל פנטום אופרה. צריך לשים את המסכה כדי שיהיה הבדלה מאוד ברורה משחקן ומקהל. אתה נכנס לתוך מלון של 5 קומות. ההצגה מתרחשת בתוך כל החללים של המלון בו זמנית, ואת יכולה ללכת לאן שאת רוצה. אין קו רילה אחד. את יכולה להחליט שהיום את עוקבת אחרי שחקן מסוים, את יכולה להחליט שאת נשארת בחדר הזה הספציפי ורואה מה הולך לקרות בו, את יכולה לפתוח דלתות, להיכנס לזה.
מודל עסקי מוצלח מהבחינה הזו, שמי שפעם אחת מגיע כנראה ירצה לחזור ולראות מה קורה בחדרים אחרים.
אז יותר מזה, אין שום מצב לראות את כל ההצגה בפעם אחת.
כן.
הם עושים את ההצגה 3 פעמים ברצף, הם עושים את זה ב3 סקשנים אחד אחרי השני, ואת יכולה להישאר לכל, אם את מגיעה מוקדם, את יכולה להישאר לכל 3 פעמים וכל הזמן ללכת למקומות אחרים.
וואו.
עכשיו, יש לזה, זה דומה ליצירה אחרת, כי היצירה האימרסיבית הגדולה הראשונה בארצות הברית שהייתה, נקראת The Donkey Show, שעד כמה שהשם של זה נוראי, זה רץ כבר שנים, ואת מגיעה למסיבת דיסקו, לבושה בבגדי דיסקו, של שנות ה-70 כזה, ואחרי שעתיים של ריקודים על הרחבה לכל השירים הגדולים של שנות ה-70, פתאום משום מקום מתחיל בתוך הקהל חלום ליל קיץ. על אותו עיקרון, שאת יכולה פתאום כאילו לעזוב הכל ולהתחיל לעקוב אחרי שחקנים, ואיזה שחצנה בשירותים ושחצנה ברחבה של הדי-ג'יי, גם זה מדהים, זה כאילו זה כל הרעיון הזה של...
אני מקווה אבל שהשחקנים לא שתו לפני שהם התחילו לדקלם שייקספיר.
או, אני רואה לנת מרימה לי להלחדה. אז כן, אז לסיום, עד עכשיו דיברנו על קהל שחווה את החוויה, עכשיו אנחנו נעביר את זה לכיוון של השחקנים. אז יש הצגה בניו יורק שהיא קורעת מצחוק, שנקראת דרנק שייקספיר.
כן.
והרעיון שלה זה שבתוך ספרייה סודית ממש ממש מגניבה, נפגשים 5 שחקנים שהם חברים בדרנק שייקספיר סוסייטי, אבל אחד מהם כל ערב נבחר רנדומלית להגיע שיקור לחלוטין. לא מדברים על בירה וחצי לפני זה, אנחנו מדברים על שוטים של טקילה, זה רואים.
כן, הבן אדם מתנדנד, ברמת המתנדנד.
ואז הוא צריך לעלות מחזה, יש להם מחזה שלם של שייקספיר אמיתי לגמרי של 90 דקות, והמטרה זה לעזור, השאר השחקנים צריכים לעזור לשחקן השיקור לסיים את ההצגה. עכשיו, כל הצגה נהיית שונה לחלוטין בהתאם לאיך השחקן מתנהג ומשנה את העלילה של הסיפור, זה קורה מצחוק, אני רק אגיד שזה כניסה מגיל 21 והם בודקים באמת תעודות זהות בכניסה, ולכל מי ששואל, כן, אפשר לרכוש אלכוהול בזמן המופע, ואפילו מומלץ.
בוודאי. טל וייס, מומחה למחזות זמר, אני ממש שמחה שהגעת וסיפרת לי על התיאטראות המאוד משונים שמארחים הצגות מאוד משונות, אבל מגניבות, אתה נשמע שחווית את חלקן ונשמעות מגניבות. אז אני אלך, I'll follow you, מה שנקרא. אנשים מתעסקים במזון ביום-יום שלהם, זה מאוד משמח אותי לשמוע, כי זה אחד התחומים האהובים עליי. ויש דרכים מעניינות לעסוק במזון שעדיין ישראל יכולה להשתפר בהם, אם תקים מכון. אז תכף אני רוצה קצת לשמוע על איך אתה הכרת בכלל, מה זה מכון שחוקר מזון. אז קצת תספר לי על החוויה שלך גם בחול, ואם הייתה גם בארץ, אז בארץ, ואחר כך אנחנו נעמיק בנושא.
אוקיי. אז כן, ההיכרות שלי עם הנושא הזה שנקרא מכון מזון, בעצם התחיל בלימודים בחול. למדתי בתור השני שלי בהולנד, ושם גם יש מכון מזון כזה שנמצא קרוב לקמפוס, ואחר כך זה היה בניו זילנד, ואחר כך זה היה בגרמניה, וכל הנושא הזה של מכון מזון זה בעצם לקחת את הדברים שנלמדים ונחקרים באקדמיה ולהוציא אותם ליישום בתעשייה. ולייצר את הגשר הזה שמחבר בין שני הכיוונים. מה שנמצא בתוך המכון זה בעצם אנשי מחקר, אנשי אקדמיה שנמצאים שם וגם אנשי תעשייה. ומנסים לשלב כוחות כדי לייצר את הפיתוחים החדשים, את החדשנות.
כן.
אז זה הרעיון בגדול, הנושא הזה.
אז אתה ממש עבדת בכזה מכון והתנסית בדברים כאלה, אז מה למשל חקרת בתוך מכון כזה?
אוקיי, אני עבדתי במכון פראונופר, זה נקרא, בגרמניה, ליד מינכן, ושם התעסקתי בנושא החישה. זה היה נושא הדוקטורט שלי, הנושא כן. של ריחות שמשתחררים ממזון בזמן האכילה, כשאנחנו לא עושים את האוכל, והבאתי איתי רובוט. רובוט שפיתחנו בניו זילנד, לקחנו אותו לגרמניה, והרובוט הזה בעצם יודע להריח את הארומות שמתפתחות בזמן שהוא לועס את האוכל.
וואו, איזו אחריות אגב לשאת איתך את הרובוט שפותח.
פדקס נסע את זה, אני רק חיכיתי בשדה תעופה לקבל אותו.
אוקיי, אז פדקס נראה לי יותר מיומנים.
כן, כן, כדאי שהם יעשו זאת. אבל היה כיף, ומחקר שתשעה חודשים שהיה חלק מתוך הדוקטורט שעסקתי בו, אבל מסביבי ראיתי כל הזמן את התנועה של מה שקורה שם בתוך המכון, את הפיתוחים שהם עשו, משהו לדוגמה עשו שניצל מטורמוס.
אז מחלבונים מהצומח.
בדיוק לגמרי, ממש. במקום סויה, מה שטבעול עושה, אז עשו את זה מטורמוס, ויצרו בעזרת טכנולוגיה מאוד מתקדמת את הסיבים, כמו שאנחנו אוכלים נגיד עכשיו איזה שניצל, ואוכלים אותו, רואים את הסיבים שלו.
נכון.
סיבי הבשר, אז הם עשו סיבים שהם עשויים מן הצומח, במרקע מאוד דומה, כן.
איזה מדליק. ומה ה... למה... אם כבר מצאנו פתרון טוב, כן? הסויה. למה אנחנו ממשיכים לחפש?
אוקיי.
תמיד יש פתרון יותר
יש
טוב?
יש כל מיני תשובות לזה. גם לפעמים הטעם הוא לא בדיוק הטעם שחלק מהציבור רוצה. זה שנגיד הסויה יכולה להיות טובה פה נניח, לא בטוח שהיא טובה בשוק אחר. חומרי הגלם והזמינות שלהם והמחירים שלהם. Mm. והמרקם, המרקם שכל כך מיוחד בבשר, כל צמח נותן פונקציה אחרת. ולכן מה שהם הצליחו להוכיח שהטורמוס מביא את זה למקומות מאוד דומים לאוף.
כן, לאוף.
כן.
אוקיי, אז יש איזה שהן כוונות להקים מכון כזה בישראל. מה, מכון מזון, כמו שאמרנו, זה משלב מחקר עם דברים שקשורים בעולם של הייצור והטכנולוגיה. זאת אומרת, אנחנו גם לוקחים ידע מדעי שבא מביולוגיה וממיקרוביולוגיה וממדעי הצמחים שדיברנו עליהם, ואתם מחברים את זה עם עולם המכונות, אבל הכל באיזה עוצמה, מה שנקרא עוצמה פחותה, הכל בקטן, באמת, מיני תעשייה, כן, מיני כן. מחקר, כדי באמת לפתח מוצרים, כמו שדיברנו.
כן, אנחנו נסים לייצר פה איזשהו מקום שיכול להיות הפלייגראונד, גן המשחקים כביכול, של כיף. היזמים ושל החברות ושל החוקרים ושל הסטודנטים, סוג של ממש צומת דרכים
כן.
בתחום המזון, כדי להתמודד עם כל אותם בעיות, צרכים, עניינים שצצים, ובעצם לאפשר להם לעשות את אותם פיתוחי מוצרים, להשתמש בטכנולוגיות מאוד מתקדמות שיהיו במכון, מכשורים אנליטיים, כמו שדיברתי קודם על הלשון, האף, כן. מכשירים מהסגנון הזה, שיתנו תמיכה לאותם מחקרים. מדינת ישראל שיכולה להוציא קולות קוראים כדי לייצר דברים שהמדינה רוצה לראות בעתיד אצלה על, על המדף. למשל, כמו הסימון התזונתי החדש עכשיו שמשרד הבריאות מדבר עליו, המדבקה הירוקה. פחות נטרן, פחות סוכר, כל ההתמודדות מול הערכים האלו צריך לבוא ולייצר אותם בפיתוחים חדשים.
כן.
המכון מזון יוכל לעזור לתעשיות. המכון מאוד יכול לעזור לתעשיות הקטנות והבינוניות שאין להם את ה-R&D. זה המון כסף.
את הפיתוח.
את הפיתוח, בדיוק.
מחלקות הפיתוח של המוצרים.
לגמרי.
עכשיו זה חשוב משום שזה אחד הדברים ששומרים אותן בשוק, את אותן חברות קטנות, בינוניות, שהן לא תאגידי ענק שמסוגלים להקים מחלקות.
ובהרבה מהמקרים החברות האלו הם אלו שמייצרות החדשנות ביותר קלות מהגדולות. כי הן חושבות out of the box, פחות מגבלות, הן יכולות לנוע מהר
פחות
יותר.
פחות תבנית, תבנית פחות נוקשה
כן,
אולי.
כן, ואז הגדולות לפעמים קונות אותן, ואז ככה המעגל של הביזנס נוצר, ואקזיט ודברים כאלה, כן. אבל זה הרעיון, ונורא חשוב להגיד מילה גם על הצפון. הצפון זקוק בצורה מאוד מאוד חשובה למנועי צמיחה. אני מדבר על הצפון הרחוק יותר, האזור כן. שלנו, של הגליל העליון והגולן, ששם אנחנו חושבים שאותו מכון מזון יכול להוות מנוע צמיחה, לפתח איתו חברות שירצו להשקיע באזור, ירצו לפתח את אותם פיתוחים חדשים, וסוג של, אנחנו קוראים לעמק החולה, הפוד ואלי הישראלי, כי הוא באמת ככה, יש שם כל כך הרבה גידולים, מכל הכיוונים, כל כן. האקלימים, וזה יכול להתחבר ישר אל האקדמיה ואל התעשייה שתהיה שם.
אני רוצה לשאול בתור אזרחית מן השורה, הרי מכון כזה ימומן על ידי המדינה, זה כן. ימומן מכספי ציבור, ואני כן. רוצה לדעת מה, על מה אני משלמת, מה אני מרוויחה בעצם מה... סליחה על התועלתנות כאן, אבל אתה יודע, חשוב לי באמת להבין ממכון כזה, מה בסופו של דבר האזרחים והאזרחים אזרחיות.
כן, אני אגיד את זה ככה בניסיון לעשות את זה קצר. המכון קודם כל הוא יהיה שקוף מאוד, זאת אומרת הוא יהיה פתוח אל הקהילה, והקהילה תוכל לראות את הפעילויות שהם יעשו בתוך המכון. יהיה גם כנסים ויהיה גם אולי איזה ירחון שיוציא כל הזמן את אותם חדשנות שיוצאת מתוך המכון.
אז כבר ידע, מודעות.
ידע, שזה נורא חשוב, וגם דיברנו על זה, כמה שחשוב שנקבל פה מודעות נכונה על התעשייה. חוץ מזה, כל המזון שבעצם התקני בסופרים בישראל, בעוד נגיד 10 שנים, יהיו בהשפעה, חלקם יהיו בהשפעה של המכון, וזה כבר ישפר וישדרג ויכניס לפה דברים שלא היו עד היום, כי המכון הולך כל הזמן קדימה ומחפש חדשנות.
אז זה כן השפעה על התזונה שלי בסופו של יום.
כן.
אני כן אוכל בריא יותר.
בריא יותר. וגם את עוזרת לאוכלוסייה שנמצאת בצפון, נגיד שרוצה להתפתח יותר, ועוד מקומות תעסוקה, ועוד עבודה. וקצת לעזור בצפיפות העצומה שיש פה.
אז יש פה גם פתרון של, יש פה הרבה דברים של, נכון. באמת בעיות מקומיות שאתה מתאר, שהמכון יוכל פשוט לתמוך בהן. Yeah. בהקשר קצת גלובלי, אז כשישראל מייצרת איזשהו מוצר חדש, אנחנו גם מצליחים איתו בשוק העולמי.
כן, ויש דוגמאות של זה, יש את הדוגמאות של שטראוס עם החומוס והקפה שמצליח מעולה בארצות הברית ובמדינות אחרות. ברקה, יש כל מיני חברות, פריגת, יש המון חברות שמוציאות מוצרים אל העולם, וזה יקרה הרבה יותר דרך הפוטק שבהם יזמים, שמזון זה מזון, אתה יודעת, כולם כן. צריכים לאכול, אז ברגע שמקבלים איזה משהו שהוא...
מזל שעדיין כולם צריכים לאכול.
כן, ולא רובוטים רק.
תחום רווחי.
נכון. אז תמיד יש לזה ביזנס, והקרקע היצירתית של ישראל היא מאוד מאוד חיובית בנושא הזה.
דוקטור אופיר בנימין, מהחוג למדעי המזון, המכללה האקדמית תל חי, היה לי תענוג לשוחח איתך במשך שעתיים, היה מרתק.
בתאבון, תודה לכולם.
בדיוק, בתאבון, זה נראה לי שעה טובה להגיע, ובדיוק להתחיל לנשנש את ארוחת הבוקר. אני רוצה להודות לכל מי שעמד על המשדר הזה, לענת אורי, עורכת התוכנית, גיא פלוויאן, הטכנאי באולפן, ואני רוצה שוב להודות לך, דוקטור אופיר בנימין.